כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, מי שהופך את התוכנית הזו לחגיגית באמת. האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, ומגיש העסקת גיבור תרבות, יונתן ג'אט לשעבר, גאט לשעבר, הפכתי. זה יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, פוסור, וביחד איתו נסכם את השבוע, וגם נרוויח כמה המלצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה.
בשמחה.
אנחנו עסקנו בשלל עניינים השבוע, כמו למשל בתמונה מהפנטת ביופיה, של קרח שצולם בכוכב הלכת מאדים. מיד נשמע את השיחה שערכנו עם מהנדס החלל יואב לנצמן, על אותה תמונה, שהחידוש הגדול הוא שמדובר בקרח שהוא תוצר של מים קפואים ולא CO2. וגם דיברנו על טיפול חדש בחרדה שאולי יהיה תולדה של התגלית הישראלית החדשה, מנגנון עצבי חדש שהתגלה בגוף שקשור לחרדה. עד כה באחברים, אבל זה משהו שהוא גנטי. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור מייק פיינזילבר, שהיה בין היתר מי שאחראי לגילוי המרגש הזה. וגם הכירו את הפלאפל מבוסס ספירולינה שנקרא אלגלאפל, שזכה במקום הראשון בתחרות בינלאומית.
ספירולינה?
ספירולינה, פלאפל שבמקום החומוסים שמתגנים, אז הספירולינה, אגב, ליתר דיוק, הספירולינה, אלה ציאנובקטריות, אלה בעצם חיידקים. יש הקוראים להם הצות, אבל זה בעצם חיידקים.
כאילו מזמינים אותנו לפיתה עם חיידקים.
כן. מתוגנים.
אבל בריאים. אבל,
אגב, אותם חיידקים הם אלה שיצרו את האטמוספירה כפי שאנחנו מכירים היום, כי לפני לא היה מספיק חמצן באטמוספירה, בזכות האסון האקולוגי שהוא תולדה של הציאנובקטריה, של החוליות.
דודו, איך אתה יודע את כל זה?
כן, כמה דבר, ואני בזכותם אנחנו כאן! אז נספר לכם מי עמד על המשדר שלנו, העורך שלנו, רז חסון, המפיקים עם אבי שמאי, ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, שלומי בנתיה, שלומי שלנו. די-ג'יי מקלר רוחו, היא נמצאת איתנו תמיד. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי, כאן אודי. מורידים את היישומון, מתקינים אותו, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות. ועוד רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם מהנדס החלל יואב לנצמן, על התמונה מהממת ביופיה שקיבלנו מסוף השבוע, שחלף מסוכנות החלל האירופית, מכתש עצום בגודל של 82 קילומטרים, עומק של 2 קילומטרים של קרח, מים קפואים במאדים.
וואו.
מה יש לראות בסוף השבוע הזה? מה יש לעשות? יונתן גאט, הוצא אותנו, חלץ אותנו מהשיעמום, מחוסר המשמעות.
זה קצת קשור לחלל, וזה
הנה, הצגה. הנה, לדעתי שלומי שתל את האדר המוזיקלי.
את האדר המוזיקלי, יפה
הנה,
מאוד.
הנה, זהו יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, זה שיורד ממסוקו.
כבש.
הנה, יורד מהכבש.
כן,
עם השמפיין. של המסוק כמובן.
ביד אחת שמפיין, ביד שנייה קוויאר.
הנה, החיים הטובים.
ובכיסים מני.
ודאי מפזר עלינו דלת העם את כספו, מתנשא אלינו באמצעות המטבעות.
ובראשי סקסס.
ודאי, מני, פשן וצקצס. אז מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה?
סירה, ביום שבת יש הצגה לכל המשפחה בתיאטרון הקאמרי, שקוראים לה, שים לב, מסע בין חלמונים. ותשאל למה מסע בין חלמונים?
למה?
או, יפה ששאלת ביוזמתך. והתשובה היא שמדובר בהצגה על רובוט זעיר שמרחף בחלל, ולפתע מתרסק, החללית שלו מתרסקת, על כוכב שעשוי מביצת עין. ושם הוא פוגש את התושבים המקומיים, שהם פטריות, בצל ירוק, ברוקולי.
מי היה באיזה רעב כשכתב את המחזה? לא רוצה לומר.
תשמע, זה מסע נורא חמוד שהמציא אותו צבי סער, וזה בעצם ההצגה הראשונה בארץ בסגנון הפאפט סינמה. כלומר, מפעילי בובות על הבמה, והכל מצולם ומשודר על המסך מול הילדים. הילדים גם נחשפים לסיפור המשעשע הזה של כל אבות המזון.
איזה יופי.
לא לטבעונים כמובן, כי ביצה זה לא טבעוני. אבל בכל זאת, והם נחשפים גם להצגה, וגם למאחורי הקלעים של ההצגה, כי הם בעצם רואים את הכל מצולם מכל הכיוונים. אז בעצם סוג של הצגה רב-מימדית, זה בשעה 10 בבוקר, 12 בצהריים, יום שבת הזה, בתיאטרון הקאמרי.
מוחרתיים, יום שבת, בקאמרי, אתם מוזמנים. תודה לך, ואנחנו עוברים לכוכב הלכת מאדים. ביום חמישי, זאת אומרת בדיוק לפני שבוע, סוכנות החלל האירופית, ה-ESA, פרסמה תמונה שמוגדרת כהיסטורית. מכשיר קורוליב שבמאדים, מכתש עצום בגודלו, מלא בקרח, המכתש נמצא בסמוך לקוטב הצפוני של מאדים, קוטרו כ-82 קילומטרים, ועומק הקרח במכתש הוא כ-2 קילומטרים, קרח שהוא מים קפואים, כי יש גם קרח אחר. מי צילם את המכתש הקפוא? הגשושית מרס אקספרס של סוכנות החלל האירופית וסוכנות החלל האיטלקית, גשושית ששוגרה ב-2003 מקזחסטן לעבר מאדים, ואנחנו שוחחנו בעיקר על השאלה האם זה בהכרח מעיד על הימצאות חיים בכוכב הלכת מאדים עם מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא גם מהנדס חלל בכיר ב-Space.il.
בוקר טוב דודו.
טוב, קודם כל אנחנו ממליצים למאזינים ולמאזינות שלנו לראות את התמונה מהפנטת של המכתש הקפוא הזה.
נכון.
נראה מדע בדיוני.
זו תמונה ברזולוציה מעולה ואנחנו אוהבים תמונות כאלה.
כן, אז מה המשמעות של תמונה כזו?
קודם כל, התגלית, קרח על מאדים זה לא דבר כל כך חדש. יש כיפות קרח בכתבים של מאדים, רק ששם זה בעיקר קרח של פחמן דו-חמצני, מה שאנחנו מכנים קרח יבש. וכמות המים שיש שם היא לא גדולה במיוחד. המכתש הזה הוא מכתש שלא נמצא ממש בקוטב, אלא קצת יותר דרומית ממנו. אנחנו מדברים על קו רוחב 72-73, שזה בערך על כדור הארץ, זה בערך איפה שגרינלנד נמצאת. אז זה מקום שעל כדור הארץ אנחנו לא מופתעים שהוא קפוא וקר, אבל כל מאדים קר, ורק ההימצאות של מים על מאדים זה הדבר הנדיר. אבל המכתש הזה מסתבר מלא בקרח של מים כל עונות השנה, וזה הדבר המיוחד במכתש הזה.
אז מה שומר באמת על הקרח במצב הזה? זאת אומרת, מדוע הוא לא משתנה, מצב הצבירה שלו לא משתנה?
אז זה לא לגמרי ברור, כנראה שהאזור הזה פשוט קר באופן מיוחד, ולכן הוא מהווה מלכודת קור. זאת אומרת, אם חלקיקים של מים מגיעים לשם, הם כבר לא יצאו משם. הם לא התנדפו והגיעו למקומות אחרים, בגלל שהאזור הזה הוא גם נמוך וגם מבודד משאר הסביבה שלו.
כן.
ולכן זה בעצם אגם מאוד גדול, זה מכתש, כמו שאמרת, בקוטר של 82 קילומטר, אבל הוא מאוד מקומי. זאת אומרת, זה לא כמו איזה ים גדול או משהו שמחפה על כדור הארץ, שמפריד בין היבשות. זה לא קנה מידה הזה, זה עדיין, מבחינה פלנטרית, זה מאוד מאוד קטן.
עכשיו, מה גרם, אגב, להיווצרותו של המכתש הזה? זו התנגשות של מטאורית? מה גורם לו?
כן, כן. המכתש הזה הוא מכתש שנוצר על ידי פגיעה של איזשהו גוף אחר, אסטרואיד, שיצר אותו. אפשר, בדרך כלל כשדברים כאלה קורים על כדור הארץ, אז אחרי הרבה שנים זה נשחק ונעלם, על מאדים זה פחות, יש הרבה יותר מכתשים מאשר על כדור הארץ.
טוב, ושוב, המשמעות היא שכן יש קרח שהוא תולדה של מים קפואים, ולא הוא CO2 קפוא, נכון? זה מה שמרשים,
נכון,
והעובדה
נכון,
שהדבר הזה לא משתנה, זאת אומרת, מצב הצבירה לא משתנה של הקרח
נכון,
שם במכתש.
נכון, ולגבי השאלה האם יש שם חיים, אז אין לדעת. זאת אומרת, כרגע אין שום ראייה לזה. זה בהחלט הופך את האתר הזה למקום שמעניין לנחות בו ולחפש ולבדוק אם יש שם. כי כשאנחנו אומרים חיים על מאדים, אנחנו בדרך כלל מדברים על דברים מיקרוסקופיים, כמו חיידקים או משהו שמזכיר פטריות על כדור הארץ, דברים שאי אפשר לרוץ בעין, ובוודאי לא מהחלל.
זאת אומרת, קצת ירדנו אולי מפנטזיית האנשים הירוקים והנמוכים, והחלליות שאוספות אנשים לכל מיני חקירות.
בעיקר מפני שאם היו כאלה, כנראה שאפשר היה להבחין בהם גם ממקומות אחרים, או בטכנולוגיה שלהם. כי כמו לפחות כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו עושים הרבה רעש.
וגם הם, אתה אומר, סביר להניח שהיו עושים רעש אם הם היו בגדלים.
סביר להניח, כי אם הם היו בונים מבנים או מייצרים מכונות או מייצרים מפעלי תעשייה, זה דברים שהיינו רואים שמשנים את פני השטח, והיה קשה להסביר את זה בדרך אחרת.
טוב, אז אנחנו כמובן מזמינים את המאזינים והמאזינות לראות את התמונה המהפנטת הזו שביום חמישי פורסמה, של הגשושית מרס אקספרס, של הרבה מאוד קרח שם במאדים, במכתש, קורולייב. תודה לך על השיחה הזו, מהנדס חלל יואב לנצמן, מהנדס חלל בכיר בספייס האל. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, אנחנו בתוכנית סיכום שבוע חגיגית. אם לא תאמינו מי נמצא איתנו כאן באולפן, גבירותיי ורבותיי.
אולי האנדר ירמוז.
הנה שלומי בנתיה ינגן את האנדר. יונתן גאט לשעבר הדת, בהנחה שלא זיהו את קולך כמובן. יונתן, אני לא יודע אם אתה סובל מהתקפי חרדה, אבל האם בקרוב נזכה לטיפול חדש באותה תופעה שכל אדם שלישי בעולם הוא לוקה בחרדה
כלשהי? אני בחרדת, יש לי חרדת מעליות.
אתה חושש ממעליות?
לא, רק מהמעלית הספציפית פה בתאגיד.
טוב, זו לא חרדה, כי אתה נפלת עם המעלית. זאת אומרת, חרדה זה משהו שהוא לא נובע מסכנה אמיתית, וכאן יש סכנה אמיתית.
כן, הייתה סכנה אמיתית.
כמו שתגיד לי שיש חרדה מנמר, כשנמר עודף זה לא חרדה, זה פחד אלוהים.
נכון.
אבל לא נעמוד על ההבחנה הזו, אלא שימו לב לתגלית ישראלית חדשה. מנגנון עצבי שקשור לחרדה התגלה במכון ויצמן למדע, מנגנון שלא היה מוכר עד כה כמובן, הוא התגלה, וגילויו עשוי לסלול את הדרך לטיפולים חדשים בחרדה. כל אדם שלישי, כפי שהזכרתי, עשוי לסבול מהפרעת חרדה במהלך חייו, וכל הפרטים של המחקר פורץ הדרך הזה, כי זה עוד מנגנון שמייצר חרדה שאותו אפשר לחסום.
ונטרל אותו?
כן, וכך למנוע את החרדה. הכל פורסם בכתב העת המדעי Cell Reports, ובמחקר השתתפו חוקרים רבים ממכון ויצמן, מאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל שבשומרון, וחוקרים מברלין, והוא נערך במעבדתו של פרופסור מייק פיינזילבר, שאיתו שוחחנו השבוע. פרופסור מייק פיינזילבר הוא חוקר במחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים להבין מהו אותו מנגנון עצבי חדש שגיליתם שקשור לחרדה. מה היה ידוע עד כה ומה גיליתם?
אנחנו הגענו לנושא הזה לא מכוונה לעבוד על חרדה. אנחנו התחלנו לחקור קבוצה של גנים, משפחה קטנה של גנים שמעורבים בהובלה תוך תאית של חלבונים מגוף התא לתוך גרעין התא, לתוך מרכז השליטה של התא, בכדי להבין את התוצרים של הפעולות שלהם במערכת העצבים. ולמעשה לקחנו שושלות שונות של עכברים שהנדסנו בהם מוטציות לגנים האלה אחד אחרי השני. הגנים נקראים אימפורטינים, כי הם עושים אימפורט, הם מייבים חלבונים אחרים מתא וחטא לתוך גרעין התא. ואחד האכברים האלה התגלה כחסר חרדות.
זאת אומרת, אכבר שעבר איזשהו שינוי גנטי התגלה כחסר חרדה.
אכבר שעבר ביטול של גן אחד ספציפי, בלי לדעת את זה מראש, בלי שום יכולת שלנו לחזות את הדבר הזה מראש, העכבר מתגלה כחסר חרדות. כששמים אותו בניסויים התנהגותיים במשטח גדול פתוח, שהעכבר נורמלי נצמד אל דפנות הכלי ומנסה להתרחק ממרכז המשטח, העכבר הזה מטייל באמצע המשטח. משול לבני אדם שלפעמים רואים אנשים שמטיילים על קצה של מגדל גבוה, מצלמים את עצמם בסיטואציות שאדם נורמלי לא היה רוצה.
אתה אומר שיש הסבר גנטי, אולי האנשים האלה הם סוג של מוטנטים, ששם עניין החרדה מתבטל אצלם איכשהו.
זאת אופציה, כן. זאת אופציה שעוד לא נחקרה.
אז רגע, אז הגן הזה מחבא איזשהו מסלול, או עוצר איזשהו מסלול שקשור בחרדה?
הגן הזה אחראי על הובלה של כל מיני חלבונים, מתא וחצא לתוך הגרעין. אחד החלבונים האלה, מסתבר, הוא חלבון שמקודד על גן בשם MECP2, שאחראי על השתקה או ויסות ביטוי של גנים אחרים בגרעין. MECP2 מוכר גם לצערנו בתור גן שעובר מוטציה במחלה שנקראת רט, מחלה גנטית שפוגעת בעיקר בבנות, כי עוברים בנים נולדים מתים.
תסמונת רט היא פוגעת רק בנקבות, בבנות ובזכרים, היא פשוט ממיתה, כן? אוקיי.
כן, תסמונת רט מופיעה אצל בנות באופן ספורדי, והמשפחות שמגדלות בנות כאלה מתמודדות עם שורה של תסמינים בעייתיים וקשים להתמודדות. אפשר למצוא באינטרנט עמותה בשם המלאכיות השקטות, שזה אפשר לקבל הסברים על התסמונת הזאת, אבל הגן הזה, החלבון הזה, MECP2, שמעורב בתסמונת הזאת, מסתבר שהוא גם מעורב בשליטה על חרדה, דרך ההובלה שלו לגרעין, והמניעה של הכניסה שלו לגרעין על ידי החלבון הזה, שאנחנו עשינו לו השתקה, למעשה מורידה תסמינים של חרדה, לפחות בעכברים.
מעניין. ובאמת, מה הסיכוי שזה גם יפעל על בני אדם? זאת אומרת, המנגנון הוא דומה אצלנו?
תראה, אנחנו עשינו בדיקות השוואתיות כדי למצוא חומרים שידועים כבר בקליניקה שיכולים לחכות את הפעילות של המנגנון הזה, ואחד התרופות שגילינו, תרופה בשם פינגולימוד או גילניה, שנמצאת בקליניקה לטרשת נפוצה. ובניסיונות עם החומר הזה בעכברים, הוא מסיר מהם חרדה. עכשיו, כשבודקים בספרות, אפשר למצוא עבודה אחת, שבדקו חולים של טרשת נפוצה, שהתחילו לקחת את התרופה הזאת, וזיהו אצלם ירידה ברמות חרדה. שזה משהו שלא ידעו לפרש בזמנו. ניסו לפרש את זה בתור איזה מין הסתגלות לסיטואציה. אנחנו חושבים שפשוט מי שנטל את התרופה הזאת גם hopefully קיבל טיפול בטרשת הנפוצה, אבל גם קיבל איזשהו ויסות של רמות החרדה אצלו. הווידוא של הדבר הזה יחייב ניסויים קליניים מסודרים על נושא של חרדה, ועוד חזון למועד.
אבל זה כן נותן תקווה שאולי מצאתם דרך נוספת להילחם בתופעה הזו, בכל מה שקשור לפתרון תרופתי.
אכן, ואני חייב לסייג שעד שלא יתבצעו הניסויים הקליניים הנדרשים, אין משהו שהיום אפשר לקנות ולהתחיל לבלוע כדי לטפל בחרדה שפועל על המנגנון שאנחנו גילינו. זה ייקח עוד זמן.
אבל טוב, זה עדיין, זה נותן תקווה וזה מרגש ומרתק. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור מייק פיינזילבר, חוקר במחלקה למדעים ביומולקולריים במכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ט.
שלום,
דודו. אני רואה שאתה חמוש במזון שהבאת מן הבית, קופסת שימורים.
זה לטבעונים.
שמלאה בחומוס.
כן, ככה טבעונים אוכלים.
חומוסים.
חומוסים, כן, כן.
חומוסים, כן. אשים לב לפיתוח חדש שכתף את המקום הראשון בתחרות בינלאומית, תחרות מזון בינלאומית, שנערכה אגב בטכניון. פלאפל מבוסס ספירולינה. סטודנטיות מהטכניון פיתחו את אותו פלאפל מבוסס ספירולינה, ושוב, כתפו את המקום הראשון. יש לנו זוכה בתחרות פיתוח מזון בינלאומית שנערכה בטכניון במסגרת הקונסורציום האירופי EIT Food. מדובר באלגלאפל. האלגלאפל, פלאפל מבוסס ספירולינה. זה פלאפל כפו.
ככה קוראים לזה, אלגלאפל?
אלגלאפל. פלאפל מבוסס ספירולינה, קפוא, מוכן לחימום, עשיר בחלבונים, בויטמינים, במינרלים ובנוגדי חמצון, יש בפנים תחינה, והכל עונה על הצורך לאכול חלבון. אגב, הוא גם טעים, כי הם בדקו את העניין הזה, זה לא פחות חשוב, הוא מכיל המון חלבון, בעיקר לא חלבון מן החי, וזה הייחוד שלו, גם אתה יכול לאכול כטבעוני.
נכון.
את האלגלאפל הזוכה פיתחה קבוצת סטודנטיות מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, ואנחנו שוחחנו השבוע עם הסטודנטית מיטל קציר מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, שנאלצה להתמודד עם השאלה, האם ניסים גרמה יעדכן את השיר ולנו יש פלאפל, ולנו יש גלאפל עם ספירולינה. הנה השיחה. שלום למיטל קציר, סטודנטית מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, שלום לך.
שלום
דורי,
בוקר טוב.
וואו, ברכות, אז ספרי לנו על הפיתוח שלכן.
תודה, תודה. קודם כל, הוא טעים.
באמת?
זה לא, זה הדבר הכי חשוב.
נכון,
אני חושבת, אם אנחנו מדברים על אוכל, לא נוכל...
זה טעים כמו פלאפל שהוא לא קפוא כזה?
אני לא אשקר לך, יש לה ספירולינה תרומה לטעם. יש לה תרומה לטעם. המבחני טעימה שעשינו הראו שהמוצר אהוב.
באמת?
באמת.
טוב, אז בואי תארי לנו באמת
את... ומה יכול להיות רע בפלאפל?
לא, לא, את צודקת לגמרי. אז בואי תארי לנו באמת את השילוב המעניין הזה שיצרתם שם, ומה, איך השתמשתם גם בספירולינה?
אז בעצם המטרה הייתה לשלב את הספירולינה, שהיא עצה מיקרוסקופית מאוד קטנה, שבאמת עשירה בערכים זונתיים מאוד מאוד טובים. אז מה שעשינו, הפחתנו את כמות החומוס, שזה בעצם הרכיב העיקרי של פלאפל, והחלפנו אותו בספירולינה.
זאת אומרת, בכדורים כן. עצמם, נכון? הכוונה היא לגרגרי חומוס.
בדיוק.
בכדורים נכון. עצמם, אז כן. אתם בעצם מתגנים ספירולינה. ספירולינה זה בעצם כחוליות, נכון?
נכון, הן כחוליות, והן נותנות לפלאפל צבע בקטריה. ירוק.
זאת אומרת, אנחנו בעצם, נכון. אפשר לומר שהכותרת שלנו שיש פלאפל מחיידקים, כי הציאנו בקטריה אין חיידקים, זה, מתייחסים אליהן נכון. כעצות.
הספירולינה יושבת על הגבול, נכון? הספירולינה כן. יושבת על הגבול. אבל יש מגוון רחב של עצות שאפשר להשתמש בהן.
מעניין.
לא ספירולינה, זה דוגמה אחת.
וואו.
בעצם המטרה היא להשתמש בעצות, במקרה הזה השתמשנו בספירולינה.
הפלאפל הזה נראה יותר ירוק ממה שבדרך כלל?
כן, כן, בהחלט.
בסדר, אבל זה מקובל, יש לא, כאן כל מיני פלאפלים בצבעים וכולי.
כן,
אבל זה אחד היתרונות שאפשר לשלב את הספירולינה במוצר כזה, שהוא
כן, מדהים.
מלכתחילה ירוק.
בסדר.
ולא להפריע למראה שלו.
ועכשיו, איך הגעתם באמת לדווקא לפלאפל המבוסס ספירולינה?
אז באמת במסגרת התחרות חיפשנו לשלב את הספירולינה במוצר יחסית פשוט, שכן אנחנו אוכלים ביום-יום. במיוחד שמדובר בתחרות באיחוד האירופי, רצינו לשלב מוצר ישראלי מאוד מאוד אהוב, ומכאן עלה הרעיון בעצם. גם להציג את הישראליות וגם לבחור במוצר מדף שאנחנו צורכים ביום-יום.
וזה במקום הראשון. עכשיו, מה קורה עם המוצר הזה? זה משהו שבאמת תפתחו ואפשר יהיה לרכוש?
כרגע אנחנו עדיין בעצם לומדות לתואר מתקדם בטכניון, אז אנחנו לא יכולות לעשות את זה במקביל, אבל אנחנו מאוד מקוות שבהמשך זה יהפוך למוצר שכולכם תראו על המדף ותוכלו לטעום ממנו, ולא רק אנחנו נהנה.
העל גלאפל, פלאפל מבוסס ספירולינה. נשמע טעים.
זה מגיע באבקה?
לא, זה מגיע כדורים קפואים, שרק מחממים בתנור.
אז בעצם אין צורך לתגן?
לא, אין צורך לתגן.
עכשיו, כמקובל... בתוכניות בוקר, מיטל, בדרך כלל מביאים דוגמית למי שמגיש את התוכנית, כי זה הסיכוי היחיד שלנו לאכול פה בתאגיד.
אני בדרך.
אז אני מבקש לשלוח מונית עם כמה כדורים.
המון מזל טוב. אחלה רעיון.
תודה רבה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד, ונמצא איתנו כאן באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט, שלום לך.
שלום דודו, המוזיקה הולכת איתי לכל מקום.
ודאי.
יודע שגם אני הולך ברחוב, אנשים פשוט שומעים את המוזיקה מהאוויר, מהשמיים.
אנשים שבדרך כלל גם לא שומעים טוב, פתאום מתחילים לשמוע אותה, זה נס
רפואי,
אתה מחולל נס ברחוב.
ככה זה אצלנו
בחליפות. החלילן מהמלין של תאגיד השידור הישראלי. השבוע הודיעו ביום שני על הקדמת הבחירות, הבחירות בישראל הוקדמו את... ביום שני הוסכם פה אחד על ידי ראשי מפלגות השלטון על פיזור הכנסת והקדמת הבחירות. התאריך הוא ככל הנראה יום שלישי, 9 באפריל 2019, זה תמיד יום שלישי לדעתי,
נכון.
2019, 9 באפריל, ואנחנו עסקנו בבחירות, אבל גם בבחירות כאן במדינת ישראל, אבל בראי ההיסטוריה. שוחחנו עם ההיסטוריון דוקטור משה ורד על מערכות בחירות כאן בישראל ובכלל מסקרנות. הנה השיחה.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו שמחים כמובן לדבר איתך, ואנחנו רצינו קצת סקירה היסטורית על כל נושא הבחירות, או סיפורים מעניינים מההיסטוריה שקשורים לבחירות, כי אנחנו לא תוכנית אקטואליה.
בבקשה. ובכן, נתחיל עם הבחירות הראשונות שנערכו במדינת ישראל, למה שנקרא לוועידה המכוננת, כלומר לעשות את החוקה היהודית הישראלית.
אז זהו, באמת נזכיר למאזינים ולמאזינות שהבחירות הראשונות בישראל היו לוועדה שהייתה אמורה לייצר חוקה למדינת ישראל, ובסופו של דבר הוועדה הזו הפכה להיות הכנסת הראשונה, אבל המטרה מלכתחילה הייתה לייצר חוקה. אבל כן, אבל לוועד הזה או לוועדה הזו נערכו בחירות.
זה הכנסת המכוננת, או איך קראו לה?
כן, מכוננת, הכוונה היא ליצירת חוקה.
אז מתי התכוונו בעצם להצביע לפרלמנט? זאת שאלה.
נכון.
אז כנראה שבאותה תקופה לא אמרו תמיד את הכל, אמרו איזה כנסת מכוננת, ואז לצורך העניין, כשהגיע הבחירות, אמרו טוב, אז נהפוך את זה גם כן לפרלמנט. ואז יש את החוק הראשון שהגוף הזה מקבל, זה הגוף שהופך אותו לפרלמנט.
נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות שעדיין אין חוקה במדינת ישראל, אבל כשהקימו את מדינת ישראל, הכנסת הראשונה, לפני שהיא הייתה כנסת, היא הייתה בעצם ועדה שאמורה הייתה לייצר חוקה. אין חוקה, יש חוקי יסוד, אבל מעניין מאוד. אז כן, אז הבחירות הראשונות בעצם בישראל היו לוועדה המכוננת הזו. הוועדה שהייתה אמורה לייצר חוקה, ולא, לא לכנסת.
בדיוק.
וואו.
והתפקיד הראשון שלה, והחוק הראשון שעבר,
כן.
הוא החוק שהיא הופכת להיות לכנסת או לפרלמנט.
וואו, מעניין.
כן, וזה היה בט"ו בשבט, ולכן גם ט"ו בשבט נקרא יום הולדת של הכנסת.
אז הנה, למדנו שבעצם הבחירות הראשונות בכלל לא היו לכנסת הראשונה.
לא היו לפרלמנט, לא היו לבית מחוקקים.
כן, לא היו למי שמחוקק חוקים, אלא למי שמכונן חוקה. היינו אמורים לקבל חוקה, שבסופו של דבר לא הגיע, אבל זה בסדר.
גם הדמויות שהיו שם, היו דמויות באקסנטריות. אפילו פרופסור ליבוביץ' היה עמד לבחירות.
וואו.
כן, היה שם התאחדות הספרדים ואיגוד יוצאי תימן ועוד כל מיני איגודים סקטוריאליים, אבל מי שלקח בסוף את הבחירות בגדול זה מפאי, והם עשו אחר כך קואליציה עם הדתיים ועם עוד כמה ופרוגרסיביים, ונגמר הסיפור. היה גם אפילו איזה עוד שתי מפלגות רוויזיוניסטיות, אחת של חירות, של בגי,
כן.
ועוד אחת של ז'בוטינסקי, הבן. גם כן, אבל היא לא אהבה את אחוז החסימה.
זו באמת הייתה תקופה אחרת עם התארגנות אחרת.
תראה, לפני הבחירות בנובמבר,
כן.
עשו מה שנקרא מפקד. והמפקד הזה ערך יום שלם שהיה בו עוצר. עברו אנשים בבתים ופשוט ספרו ופקדו את האנשים, ועל פי זה בנו את ספר הבוחרים. עכשיו ביום הזה, זה היה נדמה לי ב-20 ומשהו בנובמבר 48, ואנשים לא יכלו לצאת מהבית באותו יום.
וואו.
זאת אומרת, זה היה נרחו קייעות, מה שנקרא.
מעניין באמת מה היה אחוז ההצבעה בכנסת, לא בכנסת, אלא בבחירות הראשונות שהיו. אבל, כן, זה, אבל זה היה משחק אחר לגמרי.
כן, לא, זה גם הייתה חגיגה, זאת הייתה חגיגה ראשונה, אנשים התייחסו לזה בעירת קודש, יש עדות של יהודי שהוא ראש ישיבה שבבוקר כבר, הוא בחמש בבוקר קם ו... הוא מברך, וזה סיפור, כלומר התייחסו לזה בעירת קודש.
אתה אומר קצת פחות מהיום, היום אנחנו כבר הפכנו לצינים ביחס למשחק הפוליטי, שהוא עדיין חשוב מאוד, אבל...
אמת, נכון.
מעניין.
עכשיו, זה בקשר לבחירות שלנו. עכשיו, היו בחירות בעוד מקומות, בדרך כלל בחירות זה דבר טכני, אם זה, חוץ מאם זה באפריקה או בדרום אמריקה, ששם זה גם יכול להיות יום קרב לפעמים. באפריקה יש כמה מדינות שכל פעם שיש בחירות יש גם איזה 20-30 הרוגים, שהמפלגות היריבות מתנגשות ביניהן ועושות הכל ושיהיו כמה הרוגים שיהיה יותר מעניין. אבל רציתי לספר על בחירות מאוד מעניינות שהיו באיטליה בזמנו של מוסוליני.
כן.
מוסוליני הכריז על בחירות, והוא לא היה בא, ובכלל לא היה בטוח שהוא יעמוד בהם. זה היה ב-24, אני חושב. אז מה הוא עשה? העמיד את אנשי החולצות השחורות שלו ליד הקלפיות, והאדם הראשון שיצא מן הקלפי, בלי לדעת מה הוא הצביע או לא הצביע, ספג מהחבר'ה האלה מכות רצח, והם האשים אותו שהוא הצביע, לא הצביע למוסוליני. וכך... יותר האנשים שעמדו בתור להצביע,
כן.
פשוט התמלאו פחד.
זו הדרך להרתיע, אתה אומר.
בטח יש לשחורים האלה, לחולצות השחורות, מישהו שמודיע להם מי הצביע ומה, ואז אחוז ההצבעה למפלגה שלו, למפלגה הפשיסטית, עלה בצורה מדהימה.
טוב, אולי...
הרתעה עובדת.
אני לא בטוח שזה לא יותר זול מתעמולה וכל התשדירים וכל הפייסבוק הממומן וכו'. אולי פשוט
יותר תכלס.
כנראה שזה יותר זול.
כן, זה בטוח שזה יותר זול.
זה לא חדש.
מה?
הפחד עובד.
פחד עובד, כן.
הפחד עובד, כן. אני פשוט באמצע נסיעה, אז אתם שומעים את המכשיר שמדווח לי על כל מיני כאלה שחותכים אותי. על כל פנים, זה היה סוג הבחירות היותר... הנאצים ניסו גם לאמץ את זה, אבל זה לא כל כך עבד בגרמניה, אבל באיטליה זה עבד מצוין.
פשוט חיכו לבן אדם הראשון שיצביע, במקום לצלם אותו, מכות.
זה רעיון עזוי.
ספג מכות רצח. ספג מכות רצח, וכל היתר הבינו ש...
זה רק מראה כמה שאנחנו בוחרים מתוך, מהבטן, בסופו של דבר.
תראה, אם מרביצים לנו, אין ברירה.
לא, תראו, השיטה שלנו, אנחנו אצלנו עוד לא היה דברים כאלה, לא היו דברים כאלה. יש לפעמים בכמה מקומות מרוחקים, קצת מכות וקצתות אחרי הבחירות, בעיקר לרשויות.
כן, אבל לא באמת בסגנון הזה.
לא, ממש, ממש.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור משה ורד, היסטוריון שלנו. תודה רבה.
תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, תוכנית סיכום שבוע חגיגית עם...
אני אומר לך, המוזיקה הזאת רודפת אותי.
תקשיב לי, אני רק אומר, יונתן,
חלק מהפרסום.
אולי אם אני אשתוק, המוזיקה תיעלם. הנה היא. היא באמת מתפיידת, ונמצא איתנו כאן יונתן גגלש, הנה!
אתה רואה, זה
הרי
כל פעם שמזכירים את השם.
יונתן גגלש עבר ג'אט. רגע לפני שנשמע המלצה מאדוני, ניצחון הצמחונים, כבר בשנה הבאה נוכל להיכנס לאיטליז השכונתי ולבקש מהקצב להדפיס לנו אנטריקוט. אין צורך לגדל את הפרות האומללות. להדפיס, ואין צורך לנסר אותן, מסכנות. חברת ההזנק הישראלית Jet It מבטיחה לעשות לבשר בדיוק את מה שעשתה חברה אחרת, לא חשוב שמות לתחום הקפה, בעזרת קפסולות המכילות חומרים צמחיים וחומרי טעם נוספים. החברה הצליחה לבנות מכונה שמדפיסה נתח בשר הזהה בטעם, במרקם ובדרך שבה הוא מתנהג בבישול לנתח בשר מהחי.
בלי לגעת בחיות.
ללא חיות.
כל התוכנית הזאת מוקדשת לי היום. טבעונות.
אנחנו, תשמע, זה לא טרנד חולף, ולא רק עם כל הכבוד לך, שים לב שאנחנו יודעים שחלבון מן החי זה משהו שהוא בזבזני, ולא לא רק שהוא... את הולדה של סבל, זה גם משהו...
שאלה אם זה נחשב טבעוני לאכול סטייק מחלבון סינתטי כזה.
התשובה היא כן. אבל בכל מקרה, אני מקווה שפתרתי את העניין, אנחנו שוחחנו עם מייסד חברת ג'ט איט, אשחר בן שטרית.
שלום, איזה הגדרה מדויקת ופתיחה מדהימה. כל הכבוד על המחקר.
באמת, הייתי דווקא שמח להכניס את הפתיחה הזו לעריכה, ולהפוך את הסדר של המילים. סתם לא, אבל בוא ספר לנו באמת מה זה הדבר הזה. מעניין.
תראה, אז קודם כל, הגדרת את זה מאוד יפה, למעט העובדה שבאמת המוצר הזה פונה גם לטבעונים וגם לצמחונים, אבל יותר מעניין את זה מזה לאנשים שאוכלים בשר ואוהבים בשר, אבל רוצים לצרוך סוג אחר של בשר שלא בא מחיות.
כן.
וכל הרעיון הוא שהאתגר הכי גדול היום לסביבה ולכדור הארץ וגם לתזונה שלנו, הוא עובדה שאנחנו מאוד אוהבים בשר שמגיע מפרות, והוא גם מאוד טעים, ולא רק שהוא טעים, יש לו מבנה כל כך ייחודי שהופך אותו למוצר מופלא. ואנחנו באים בגישה שאומרת, בוא נמצא את חומרי הגלם בעצם בטבע שהפרה אוכלת, ובמקום להשתמש בפרה כאמצעי ייצור של בשר, נשתמש במדפסת תלת-ממדית שיודעת לשחזר את כל מה שקורה בתוך הבשר.
עכשיו, אפשר לשחזר את המבנה של הבשר, את המורכבות הזו באמצעות מדפסת?
אוקיי, זו שאלה מעולה. התשובה היא כן, אבל מה שצריך לשחזר זה לא את המורכבות של בשר בביולוגיה שלה, אלא את החוויה המורכבת שאתה מקבל כצרכן או כמי שמבשל, שהיא מורכבת מהמון המון המון אלמנטים שונים, אבל בגדול יש לה מרקם ויש לה טעם, ויש את הדרך שבה המרקם והטעם משתלבים זה בזה. וזה מה שהמדפסת בעצם עושה, היא לוקחת את המרקם ומייצרת אותו בצורה הנכונה, ולוקחת את הטעם, שטעם זה עולם מורכב, ומייצרת חוויה, אנחנו מאוד מתבקדים בחוויה האנושית, שמתבטאת באופן שהדבר הזה, שקראת לו בשר, אנחנו מסכימים שהוא בשר, לא כולם יכנו את בשר, בדרך שבה הוא מתבשל, ובדרך שבה הוא נלעס, ומשחרר טעמים שונים, בין אם זה טעמים שמזכירים לך את הדם שאתה אוכל בבשר, או בין אם זה הטעמים בשומן, או בין אם זה הטעמים של הצליה, והמטרה האמיתית היא לגרום לך להאמין שאתה אוכל קודם כל מוצר שהוא טעים.
אז זה בעצם חיקוי בשר שהוא טעים, מרגיש, מריח, הכל כמו בשר.
הוא חוויה סנסורית של בשר.
וואו.
שזה קשור גם לאיך שהוא נראה, ואפילו לאיך שהוא מרגיש ביד שלך שאתה מרים אותו, כי החוויה הזאת של אכילה ושל טעם היא מאוד מאוד מורכבת, היא פסיכולוגית ופיזיולוגית והיא גם כימית.
אז איך מגיעים לרמת הדיוק הזו שתיארת?
תראה, בבשר בגדול יש שריר ויש שומן ויש משהו שאנחנו קוראים לו דם. ואנחנו מייצרים את השריר הזה מחלבונים מהצומח, את השומן משומנים מהצומח, והדם שהוא מאוד מעניין ומאוד טעים גם מדברים צמחיים. זה הפורמולציות שלנו, זה הדיו, אלה הקפסולות כמו שאתה הגדרת, והן נכנסות לתוך מכונה שיודעת להדפיס כל אחד מהדברים האלה, גם במרקם הנכון וגם במיקום הנכון וגם ביחסים הנכונים, כדי לייצר מוצר שהוא סטייק, הוא נתח, אחרי זה פורסים אותו בסטייקים, שיודע להתבשל בדיוק כמו סטייק. כמובן שהמוצר עוד לא מושלם ואנחנו צריכים לעבוד עליו, אבל באמת המפתח הוא כמו שאמרת, לעשות משהו שהוא גם אפשר לייצר אותו בכמויות יחסית גדולות, לא ייצור עמומי, אנחנו לא רוצים להיות משחטה, אבל הגדרת את זה מאוד יפה, אנחנו רוצים שהקצב, ואגב, קצבים כבר היום עובדים איתנו ומאמינים בחזון הזה, יוכלו לייצר סוג אחר של בשר, בלי להתפשר לחוויה. כבר בשנה הבאה נתחיל בפיילוטים, אבל עד שזה יגיע לשוק בכמויות גדולות, ייקחו עוד כמה שנים, בעיקר בגלל המחיר. כי המחיר צריך לרדת, למרות שהיום אנחנו לא רחוקים מאוד מבשר בקר.
כן, מעניין, אתה אומר שפשוט מחיר של בשר בקר הוא יקר מאוד, ולכן לא מאוד קשה, אתה אומר, להגיע לעלות.
יפה. זאת הסיבה לדוגמה שלא התחלנו עם מוצרי אוף, כי באמת בשר בקר הוא גם מוצר יותר יקר, אז יש הזדמנות למוצרים שהם לא זולים, וגם אין כל כך תחליפים טובים לבשר בקר היום בשוק. יש תחליפים מעולים בארצות הברית, והם התחילו להגיע לישראל של המבורגרים, אבל סטייקים, נתחים שלמים, עדיין לא קיימים בשוק.
טוב, זה נשמע מדהים, ואתה אומר שזה כן אוטוטו קורה כאן בישראל.
תראה, יש לנו עבודה, זה כמובן שיש הרבה אתגרים כמו כל דבר שהוא בראשית הדרך, אבל אנחנו מאמינים קודם כל שזה מאוד חשוב, הרבה מהאנשים שעובדים בחברה, לא שאנחנו הרבה, אבל גם אני מגיע מרקע טכנולוגי אחר, ומאמינים שזאת המשימה שלנו, ושיש לה חשיבות בהמון רמות, גם מוסרית, גם סביבתית, גם שיש פה פוטנציאל כלכלי.
אגב, יש גם יתרונות בריאותיים לסטייק הזה, או שלא, הוא זהה לחלוטין? זאת אומרת, בהנחה
תראה, זה עניין כבר של ויכוח לגבי האם בריא לאכול בשר בקר וכמה כן. אתה צורך. אין בו קולסטרול, יש בו חלבונים יחסית מלאים, אפשר להוסיף לו תוספים. אני מאמין שזה יותר בריא, אבל אני לא אוכל בשר היום ולא חסר לי שום דבר מבחינה בריאותית. יש תפיסה שחלבונים מן החי הם הרבה יותר בריאים. אני אישית יודע שהתמונה קצת יותר מורכבת, אבל המוצר שלנו, המטרה המרכזית היא לא שהוא יהיה יותר בריא מבשר, אלא שהוא יהיה טעים כמו בשר, בלי לפגוע בחיות ובלי לפגוע בסביבה,
טוב.
מה שבשר פוגע.
כולנו איתכם כמובן במטרה ובמשימה הזו. תודה רבה לך, ישחר בן שטרית, מייסד ג'טי, תודה לך.
תודה רבה, דודו.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ק לשעבר, שלום לך.
שלום דודו.
סופות טורנדו לא נוצרות מהשמיים למטה, אלא ההפך. מהקרקע למעלה. כך עולה ממחקר חדש שהוצג לפני כשבוע באספה השנתית של האיגוד הגיאופיזי האמריקאי בוושינגטון, ופורסם אגב בלייב סיינס. במחקר שנערך באוניברסיטת אוהיו נטען שארבעה סופות, סופות טורנדו אגב, שנחקרו, התחילו להיווצר מהקרקע למעלה. הכל הודות לטכנולוגיה חדשה שנתרה את הסופות הללו. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים.
שלום רב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד על המחקר הזה מפיך. מה המשמעות היא שסופות נוצרות מהקרקע כלפי מעלה?
הסופות נוצרות על ידי כך שאוויר מתכנס בעוצמה לנקודה אחת, ומהנקודה הזאת הוא עולה למעלה ויוצר את העננים. כאשר האוויר מתכנס בעוצמה, הוא גם יוצר מערבולת. כפי שבקיור או באמבטיה, כאשר מוצאים את הפקק של הניקוז, המים מתנקזים ואז יוצרים מערבולת כלפי מטה. האוויר כאשר הוא עולה, יוצר את ענן הסופה,
כן.
ולכן הסחרור של האוויר וענן סופה מאוד עוצמתי, הם יוצרים את הזיווג בין הטורנדו וענן הסופה. מכיוון שתמיד היינו רואים אותם ביחד, מן הסתם היה החיבור שהטורנדו נוצר בשל הסופה, ולא התכנסות האוויר יוצרת גם את הטורנדו וגם את הסופה במקביל. וזה בעצם החידוש. החידוש הוא זה יתאפשר על ידי מכשירי מדידה מדויקים שיכלו לראות את התנועה הסיבובית של האוויר עוד בשלב ההתארגנות שלה.
אז בוא נדבר באמת על אותם מכשירים שהצליחו לראות במרכאות או לא במרכאות ניואנסים שעד כה לא הצליחו לראות.
אכן, זה מקם דופלר רגיש שסרק את הסופה בתדירות גבוהה של כמה פעמים בדקה, והצליח לעקוב אחרי מסולי מסות האוויר. אבל לא, זה לא כך שתמיד הטורנדו מתחיל ליד הקרקע, לעתים ההתכנסות היא קצת בגובה רב יותר, ואז הענן עצמו מסתחרר ומוריד משפך, מה שנראה כמו משפך שמגיע לקרקע ויוצר את הטורנדו על פני הקרקע, אבל לעתים קרובות הסחרור של האוויר מתחיל דווקא ליד הקרקע. זה לפעמים כך ולפעמים כך, בעוד שעד היום חשבו שתמיד זה מגיע מלמעלה.
טוב, האמת שזה מרתק. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור דניאל רוזנפלד, חוקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
בבקשה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר ג'ק בקרוב. תחזית מזג האוויר תהיה מדויקת יותר בזכות 10 מיקרו-לוויינים, לוויינים בגודל של קופסת נעליים, שבקרוב יקיפו את כדור הארץ ויספקו מידע על עננים.
זה, רוצה להגיד לך שמזג האוויר אצלי בטלפון אף פעם לא מדויק.
אז אני רוצה, אז יש בשורות, יש תקווה. טכנולוגיה חדשה שפותחה בהשראת הסיטי הרפואי. אנחנו שוחחנו על הפרויקט שנקרא Cloud City עם פרופסור יואב שכנר מהפקולטה להנדסת חשמל על שם ויטרבי בטכניון.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על הטכנולוגיה הזו. מה הקשר בין טכנולוגיית ה-City לאותם מיני לוויינים?
טוב, תראה, City זה טכנולוגיה שמסתכלת לתוך גוף תלת-ממדי כמו גוף האדם. וגם השמיים, העננים, האבק מעלינו, הם גם כן תלת-ממדיים. אז זה בעצם נותן את ההשראה. אולי כדאי לחקור את הטבע מעלינו, מעל ראשינו ובסביב כל כדור הארץ, בגישה שהיא מזכירה את הדבר הזה. להסתכל מהרבה כיוונים, כמו ב-CT רפואי, ולעשות ניתוח מתמטי באמצעות מחשב, כדי לשחזר את המבנה התלת-ממדי הנפחי.
רק כשאנחנו עוברים צילום CT, לא מזריקים לנו איזה חומר, אולי צריך להזריק למציאות גם, חומר ניגודי כזה.
בסיטי של צילומי אקס-ריי לרוב לא מזריקים חומר, אבל באמת ישנם שיטות, אתה צודק, של טומוגרפיה, דימות רפואי שמזריקים חומרים. הבעיה היא בשמיים ובאטמוספירה, שהשמיים כל כך רחבים, והעולם הוא כל כך גדול, שלהתחיל להכניס דברים באופן אקטיבי לכל המרחב הזה, זה משהו שהוא לא פרקטי. ולכן אנחנו בעצם נאלצים לעשות פה משהו שהוא מאוד מיוחד, אנחנו נאלצים לפשוט לעשות CT פסיבי, רק להסתכל עם מצלמות מהחלל, ולהסתמך על קרינת השמש המתפזרת.
מעניין. עכשיו, מה עם אותם מיני לוויינים שבקרוב ישוגרו?
האמת היא שקוראים לדבר הזה ננו לוויינים או פיקו לוויינים. זה לוויינים קטנים, בערך בגודל של קופסת נעליים, כמו שאמרת. והם יוכלו, הם ייסו עליהם מצלמות. מצלמות האמת לא מורכבות במיוחד, מצלמות כמו שמוכרות לרובנו בחיי היום-יום. מה שמיוחד בהם שהם יודעו לטוס בטיסת מבנה. זאת אומרת, התנועה של כל אחד מהם תהיה מתואמת עם הלוויינים האחרים, וכך הם יוכלו בו זמנית להצביע על אותם עננים ולצלם אותם בו זמנית מאותם כיוונים באופן מתואם.
וזה מה שבסופו של דבר יוליד תחזית מזג אוויר מדויקת יותר?
תראה, האמת היא שהמחקר שלנו הוא מחקר בסיסי. זה כמו שנגיד, אנחנו כרגע, בוא נגיד באנלוגיה לרפואה, כמו שיש מחקר רפואי שעוזר להבין את גוף האדם, ויכול להיות שיום אחד יביא לרפואה יותר טובה. זה בערך המצב אצלנו כרגע. אנחנו מנסים לעשות מחקר בסיסי להבנת הטבע ולפתח טכנולוגיות בראייה ממוחשבת, בהנדסת חלל, שייתכן, ואנחנו מקווים שבעתיד באמת יביאו לשיפור בתחזיות מזג אוויר.
טוב, זה נשמע מסקרן מאוד. תודה לך, פרופסור יואב שכנר, מהפקולטה להנדסת חשמל, השם ויטרבי בטכניון. תודה לך.
רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
אוקיי, אז אנחנו...
אני רוצה להגיד קרדיט לשותפים שלי.
בבקשה.
אני רוצה לתת כמובן קרדיט לשותפים במכון ויצמן ובגרמניה וגם בטכניון, שזה באמת עבודת שיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרית יוצאת מן הכלל, ובאמת זה תענוג גדול לעבוד עם כולם.
מודה לך. תודה רבה לך על הדברים האלה.
כל טוב.
תודה. שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואנחנו רגע לפני שנשמע את המבזק, אנחנו יוצאים למבזק ואז חוזרים לעוד שעה. של תוכנית סיכום שבוע, נמצא איתנו כאן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ר. אין כן, הנה שומעים אותך, יונתן.
יפה.
ממשיך לאכול קודם... כאן את החומוסים מהקופסה.
כן, זה חומוס מהוליווד, זה עשוי מקוויה.
ודאי, גם החלודה, שאתה ודאי לוגם.
החלודה זה מתוך הסקסס.
ודאי.
הקורוזיה שנובעת מתוך ההצלחה.
הקיבה שלך מרופדת בשמפיין ובמאני. ולכן שום דבר לא יכול לחדור אותה. יש לך עוד המלצה רגע לפני שנשמע את המבזק, ונספר מי עמל על השידור הזה.
כן, בהחלט. יש סדרה חדשה של ענת גורן, בסוגריים אשתו של רביב דוקר.
ועיתונאית מכובדת מאוד, בפני עצמה, כן.
לא, זה ברור, אבל רציתי קצת רכילות. ככה זה אצלנו בהוליווד.
נצפתו, אוכלים מילקשייק בסדרה. נצפתו. כן, אוקיי, הנה,
הרכילות. ממש העלוקה בשידור.
הם כן נצפתו. כן, אוקיי.
נצפתו. בכל מקרה, היא מומחית גדולה מאוד לדוקו, שהוא תמיד משעשע, ויש בו הרבה ציניות וסרקזם, וזה גם מסעיר, ויש גם הרבה סקופים אצלה. היא עשתה את כל אנשי הקמפיין ב-2006,
על הקדימה. נכון, זה היה מצוין, נכון.
והיא עשתה את הדוקו ה... מאוד לא מוצלח בשביל בוז'י הרצוג, אבל היה מאוד מוצלח כדוקו על הבחירות האחרונות ב-2015.
תמיד השאלה היא, איך האנשים האלה מסכימים שמישהו ילווה אותם ויראה ויצלם ויתעד את הרגעים?
נראה לי... קודם כל, יש לה כנראה יכולת שכנוע מצוינת לענת גורן.
מעניין.
ודבר שני, נרקיסיזם. אנשים אוהבים ש... הפוליטיקאים שרצים לרצות ממשלה חושבים שכנראה הם יצאו טוב.
כל פרסום הוא טוב, אבל זה לא באמת.
כל פרסום הוא טוב, אבל זה ממש לא נכון.
אז יש לה סדרה חדשה?
אז יש לה סדרה חדשה שקוראים לה המתמודדים, וזה בעקבות הבחירות המקומיות.
זה כבר משודר?
זה כבר משודר אצלנו, בכאן 11, בימי ראשון, אבל אני ממליץ על זה להמצאת סופש, כי זה כבר עלה ביוטיוב. אז אפשר לצפות בזה ביוטיוב. היא עוקבת אחרי הספרל, ובתל אביב, ומשה חנוכה בעוד השרון, ומתמודד בעיר ערד, ועוד ועוד. והיא מצליחה להביא גם את האיזוטריה, וגם את הקרבות המאוד מלוכלכים. אתה יודע שהקרבות בבחירות מקומיות יכולות להיות הרבה יותר מלוכלכות מאשר לרשות ממשלה.
כן.
קומבינות, ולכלוכים, תפירת תיקים אחד לשני, ובאמת קמפיין שלפעמים הוא די עלוב, אבל מאוד משעשע.
מעניין.
ומצחיק, אז כדאי, המתמודדים, אפשר למצוא את זה ביוטיוב.
טוב, אז אנחנו מקבלים כמובן את ההמלצה. נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, העורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי, ליטל אמירן, אלכסנדרה לויקר, ועל הביצוע הטכני, מי שנמצא כאן פיזית, שלומי בנתיה, תודה לך, שלומי. די-ג'יי מקלר לצערי פרש נקודתית. תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה של תוכנית סיכום שבוע חגיגית עם יונתן גת לשעבר ג'אט לשעבר ג'ט. מיד
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, קאמבק, כאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי ומגיש ההסקט, גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'י לשעבר, פוסטרוף. ויחד אנחנו מסכמים את השבוע, והשבוע עסקנו בשלל ענייני מדע וידע. קודם כל דיברנו על מה שקורה באינדונזיה. בסוף השבוע, זאת אומרת לפני כמעט שבוע, צונמי שהיכה שם. מסתבר שהצונמי הוא תולדה של קריסה של הר געש תת ימי. הר געש לא התפרץ אלא קרס ויצר את הגל המטורף הזה.
הר געש מתחת למים.
מתחת למים, 370 בני אדם נהרגו באסון הזה, ככל שידוע לנו עד לנקודה הזו. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור שמואל מרקו על העניין הזה, וגם פגיעות בעמוד השדרה עשויות להשפיע גם על השעונים שיש לנו בגוף ולהוציא את השעונים האלה מסינכרון. מדובר במחקר חדש שנערך בקולורדו בארצות הברית, שקובע שפגיעה בחוט השדרה משפיעה לא רק על הרקמה המקומית ועל כל מה שידענו, אלא גם על השעונים שיש לנו בגוף. וגם יהלום צהוב בגודל ביצה, שמשקלו מסתו 550 קרט, 110 גרם, התגלה בצפון קנדה. אנחנו נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה ועוד עניינים. האורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי, ליטל אמירן, אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'יי שלומי בנתיה. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. הוא ממתין לכם בחנות האפליקציות, מתקינים אותו וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ואודי. אז רגע לפני שנעבור לשיחה הראשונה שערכנו בנושא הצונמי באינדונזיה, אנחנו כאן לא נתקלנו בצונמי לשמחתי במאות, כמה מאות שנים האחרונות. עדיין יש עזרות אגב מפני צונמי.
נכון.
גם לפחות שאני ראיתי.
אל תכניס לפאניקה את מאזיננו.
אתה מיד תשמע את השיחה שערכנו, ובן אמר שבהכרח יהיה צונמי בישראל, השאלה היא מתי ובאיזו עוצמה. שוב, לא צריך להיכנס לפאניקה, צריך כמובן
פשוט דרכון זר.
ללמוד לרוץ, או הנה כפי שאמרת, לך יש כמובן, אתה אזרח
הוליווד.
הוליווד, אתה נולדת הרי במהלך, בסט של צילומים, פורסט גאמפ. נולדת בצילומים וקיבלת כמובן כרטיס חינם
לכל הסרטים.
טוב, אז רגע לפני שנעסוק בעניינים רציניים, מה יש לעשות בסוף השבוע הזה? הנה האנדר המוסיקה.
זהו, אני קצת זוהם על זה שהמוזיקה לא התחילה קודם.
אז שלומי מיד מפוטר ומודח לעבוד בתחנות אחרות, לא חשוב שמות.
אז הייתי רוצה להזמין אותך ואת המאזינים שלנו להזין לתוכנית הבאה שלנו שנקראת גיבור תרבות, שעוסקת בפסנתרן שנקרא גלן גולד. הגדירו אותו כפסנתרן האלים, והוא נחשב לאחד הפסנתרנים הגדולים בהיסטוריה האנושית. ואומרים שהנגינה שלו הייתה כל כך מיוחדת שמבקרי התרבות הגדירו אותו כמי שאפשר להגדיר אותו רק באספקטים דתיים, עד כמה הוא פסנתרן כל כך טוב. אנחנו מנסים להסביר למה ומה מייחד אותו מול אלפי, עשרות אלפי פסנתרנים אחרים. והסיבה, אחת הסיבות, זה טכניקת האצבעות שלו, שדומה, שים לב דודו, לאותם פטישי פסנתר בתוך הפסנתר.
די! אוי, מעניין!
תדמיינו לכם יד פתוחה מעל הקלידים, שכל אצבע...
מה שיש לנו לבד על האצבע?
לא לבד, אבל תדמיין שהאצבע, שהכף היד מונחת מעל הקלידים, וכל אצבע נוקשת על קליד, ומיד חוזרת בחזרה, כאילו יש לה קפיץ שחוזר מיד לנקודת המוצא.
איפה אתם משמיעים גם אני בשביל...
אז אנחנו משמיעים הדגמות, זה קורה ביום שישי בשעה מאוחרת ב-11 בלילה, למי שבא. בכאן תרבות כאן אצלנו, אבל אפשר להזין לזה כבר עכשיו בפודקאסט שלנו גיבור תרבות.
אז מחר אפשר להזין, הוא הפודקאסט. תודה לך על ההמלצה הזו.
ונמצא איתנו פרופסור אריה ורדי, חתן פרס ישראל, ומספיר לנו עוד.
וואו, אז כבוד ומדליק, ואנחנו עוברים לאינדונזיה. באינדונזיה ממשיכים לנסות ולאתר ניצולים מהצונמי שהיכה שם בין שבת ליום ראשון. על פי הערכות 370 בני אדם נהרגו באסון, כ-1,000 נפצעו, 128 נעדרים, מאות מתנדבים פועלים במקום. אגב, השבוע פורסמה אזהרה מטעם הרשויות לא להתקרב לחופים שם מחשש לצונמי נוסף. ומה גרם לצונמי? מדענים בשירות המטאורולוגי של אינדונזיה והסוכנות הגיאופיזית צוברים שמפולת תת-ימית, קריסה של הר געש מתחת לפני הים, היא זו שגרמה לצונמי. אנחנו ניסינו להבין את הדברים באמצעותו של פרופסור שמואל מרקו, ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ.
שלום לך ולמאזינים.
טוב, אנחנו מתבשרים שהשלטונות, הרשויות באינדונזיה, מפרסמים הלילה אזהרה מטעמן שלא להתקרב לחופים שם ביומיים הקרובים, מחשש לצונמי נוסף. צונמי אחד, כפי שראינו, היכה שם במקום בין יום שבת ליום ראשון. הערכות הן שכמה מאות בני אדם נהרגו באסון, בערך 370 בני אדם, 1,000 פצועים, 128 נעדרים. ומה גרם לצונמי? על פי הפרסומים, מפולת תת-ימית. אז אולי אתה תוכל להרחיב מעט וללמד אותנו מהי אותה מפולת. מה גרם הפעם לצונמי?
הצונמי הנוכחי באינדונזיה נגרם על ידי הר געש שהלך וצמח מקרקעית האוקיינוס לפני כמה מיליוני שנים, אבל עם הזמן, עוד התפרצות ועוד התפרצות, נבנה הר גבוה שהמדרון שלו תלול, אבל לא יציב. חלק מהמדרון בנוי מטיפות קטנות של בזלת, או גרגרים קטנים של בזלת, כשהתחילו דרכן, כשההר התפרץ בצורה אלימה, כלומר, אנחנו רואים את זה בצילומים, ממש כמו ספרי של בזלת נזרק לאוויר, זה מחזה מרהיב, והטיפות של הבזלת מתגבשות כבר באוויר ונופלות כפירורים קטנים, כך אנחנו מקבלים את הצורה הזאת, כמו קן של נמלים, כן, צורת קונוס כזאת, והמדרון הזה בנוי מגרגרים והוא לא יציב, זה כמו ערימת חול גדולה. עם הזמן המדרון פשוט קורס, נופל כלפי מטה ומזיז, אם זה קורה מתחת למים, זה מזיז כמויות אדירות של מים, זה יכול להיות כמה קילומטרים קוב של חומר, שזה מזיז כמות גדולה של מים, ואז נוצר גל גדול ואנחנו חווים צונמי.
עכשיו, מדובר באירוע נדיר יחסית, נכון? בדרך כלל גלי צונמי לא נגרמים כתוצאה מקריסה של הר געש. זו הפעם הראשונה שאני לפחות שומע על התופעה הזו.
זה אולי לא נפוץ כמו צונמי במרכאות רגיל של, שנוצר על ידי רעידת אדמה שקורית מתחת למים, אבל זה צונמי ממפולות דווקא לא נדיר. אחד הגורמים הנפוצים לצונמי בארץ, בחופי הים התיכון שלנו, זה מפולות על מדרון היבשת של חוף הים התיכון פה. הצונמי האחרון קרה כאן ב-1759, הצונמי המשמעותי, היו קטנים גם אחרי כן, אבל הייתה רעידת אדמה רחוקה מאוד, בערך מצפון לעמק החולה. אבל הוויברציות הרעידו את המדרון של היבשת, ומכיוון שהוא כמו הר געש, הוא לא יציב, הייתה שם קריסה, וצונמי פגע באקו למשל.
וואו, צפוי להקות בנו עוד צונמי? אנחנו רבים נתקלו ודאי בשלטים, דווקא בשנה האחרונה, נכון. משום משהו, מטעם העיריות או מטעם המדינה בכלל, שלטים שמזהירים מפני צונמי, רוצו לכאן, הדרך אלי שם, מה שבעיקר מלחיץ, השאלה היא, האם צפוי יהיה צונמי בישראל להקות בנו?
ללא ספק יהיה צונמי. אני אומר את זה בביטחון מלא. אנחנו רק לא יודעים בדיוק מתי. אי אפשר לחזות אותו מראש. זה החדשות הרעות. החדשות הטובות זה שכשהוא כבר מתחיל להיווצר, שהוא נוצר, הגל מתחיל להתקדם, הוא מתקדם במהירויות של בערך 800 קילומטר בשעה, בערך אותה מהירות שאנחנו טסים בטיסה מסחרית במטוס, בערך אותה מהירות. אז אם דבר כזה נוצר, נגיד מרעידת אדמה ליד קפריסין, אז לוקח לזה כמה דקות טובות עד שזה מגיע לחופים שלנו, ויש מספיק זמן להזהיר. השלטים שאתה ראית, ואחרים בטח ראו, אלה לא שלטי אזהרה, אלה שלטי הכוונה. כשתהיה אזהרה מצונמי, נדע לאן ללכת. ובדרך כלל ההכוונה היא למקום גבוה, קרוב.
טוב, מלחיץ, אבל טוב, אנחנו כמובן נניח ששום דבר...
אין מה להילחץ. אין מה להילחץ. רוב חופי הארץ גבוהים יחסית לים. יש את המצוק קורקר בחלק גדול מהחופים, והפגיעה לא צפויה להיות מאוד משמעותית. ההיסטוריה מלמדת אותנו שבכל זאת היו אירועים, אבל... אני לא חושב שאנחנו צריכים לחיות בחרדה.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו ועל ההסבר כמובן של מה שקרה באינדונזיה. תודה רבה לי פרופסור שמואל מרקו, ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ק לשעבר, ג'ש, שלום לך.
אהלן.
יונתן, שים לב למחקר הבא. מסתבר שפגיעות בעמוד השדרה עשויות להשפיע גם על השעונים שיש לנו בגוף ולהוציא אותם מסנכרון. הרי לכל תא יש סוג של שעון אצלנו בגוף. הפגיעה בעמוד השדרה או בחוט השדרה משפיעה על טמפרטורת הגוף, על עוד שורה של תהליכים, כמו למשל תהליכים הורמונליים, על מערכת החיסון, תהליכים גופניים רבים, אבל מחקר חדש שנערך בארצות הברית, בקולורדו, קובע שפגיעה בחוט השדרה משפיעה לא רק על הרקמה המקומית, אלא גם על השעונים. הם יוצאים מסנכרון.
Okay.
מה שמשליך על הטיפול. אנחנו מיד נבין אם המחקר הזה שנערך באחברים, הוא גם רלוונטי לבני אדם, ואיך הדבר הזה עשוי להשפיע על הטיפול. ערכנו שיחה עם המומחה לעמוד השדרה ומנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים הלל יפה, דוקטור אייל ברבל. כיני.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין עמוד השדרה או חוט השדרה לבין שעונים ביולוגיים או שעון שיש לנו בכל תא או בגוף.
האמת היא שעד עכשיו חשבנו שאין קשר. זאת אומרת, אנחנו ידענו בתור קלינאים שפגיעה בעמוד השדרה יש לתוצאות הרפניות של השירת הבן אדם משותק, שזה אומר ללא יכולת הנעת גפיים תחתונות, ללא יכולת תחושה. וללא יכולת שליטה על סוגרים, אבל לא חשבנו לבדוק את השעונים הפנימיים. והנה בא את אותו מחקר שאתה ציטטת, שבאמת מראה לנו שמתי שחוט השדרה נפגע, כאשר הוא חלק ממערכת העצבים המרכזית, הוא משפיע על הרבה יותר ממנגנונים ממה שחשבנו. כמו שאתה אמרת, הוא משפיע על הערות שינה שלנו, זאת אומרת, משנה לחלוטין את היכולת שלנו לישון באופן תדיר וסדור כמו שאנחנו רגילים, הוא מעלה רמות הורמונים בצורה נוראית, אחד מההורמונים גלוקגון, גלוקוקורטיקואיד, שקופץ שם במאות אחוזים ברגע הפגיעה. כמובן שהוא גם משפיע על מערכת החיסון שלנו, ומשפיע אפילו על אקספרסה, על, 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 על מופע של גנים מסוימים שאנחנו רואים אותם חבויים. השאלה הנשאלת היא איך אנחנו מתרגמים את אותם השפעות, על אותם שעונים פנימיים שלנו, הלכה מעשה ליום יום. נחזור ונאמר שזה היה מחקר בעכברים ולא בבני אדם, כך שהדרך עוד היא קצת ארוכה מלהוכיח את אותם דברים גם בבני אדם, אבל בהחלט יכול להיות לזה השפעות מרחיקות לכת. ברגע שאני אוכל בתור קלינאי לתפור תרפיה מיועדת לבן אדם, לא רק בגלל הפגיעה הנקודתית בחוט השדרה, אלא למכלול שלו גם בתור בן אדם, זה יטיב עם הפגיעה, יטיב עם ההרפאה, יטיב עם ההחלמה.
אני אשאל שאלה אולי שיש להקדים ולשאול, חוט השדרה עצמו, הוא חוט שהוא מורכב מעצבים, זה בעצם צינור שמעביר את המידע למוח, אוסף את המידע מן צינור מרכזי כזה בגוף, מן מוביל ארצי?
אכן כן, אכן כן. הוא בעצם מעביר את המידע מהמוח לגפיים התחתונות, זאת אומרת שאתה מזיז את היד, אתה בעצם מעביר את המידע של יד זוזי דרך אותה חוט שדרה, והוא אוסף את המידע מהגפיים התחתונות אל המוח. הבעיה עם חוט השדרה, שברגע שהוא נפגע, הוא לא יודע להתחדש. ופה הבעיה. זאת אומרת, מרגע שהוא פגיע בחוט השדרה, אין הנוירונים יודעים להתחלק מחדש, ולכן אותם אנשים שנשארו עם פגיעות חוט שדרה, נשארים עם פגיעות חוט שדרה כמעט ללא יכולת שיפור.
וואו. עכשיו, כן, בבקשה.
לא, אני רק רוצה להגיד שבנושא הזה הוא תחום מרתק, שבשנים הקרובות עומד להפוך מהפך, מהפך מלא, ויש המון טכנולוגיות היום, של השתלת אלקטרודות, שזו פעולה פשוטה מאוד בגב, שכבר הצליחו להוכיח בשוויץ, שהשתלת אלקטרודות בגב, יחד עם איזשהו מחשב מאוד מאוד מתוחכם, שמושתל ברקמה רכה, גרמו לאנשים שהיו בשיתוק מוחלט, לחזור וללכת, ולכן אני חושב שבאמת זה תחום מאוד מאוד חם ברפואה, שבעתיד המאוד קרוב, בעשור הקרוב, אנחנו עוד נראה בו המון המון שינויים.
עכשיו, אותם שעונים שמושפעים מהפגיעה בחוט השדרה, אלה שעונים שאפשר לאפס בגוף? זאת אומרת, אפשר לתקן את הסנכרון שלהם?
זאת בדיוק השאלה. אז מה שהם גילו בעכברים, שאחרי תקופה של מספר שבועות עד מספר חודשים, אותם שעונים חוזרים לנורמה. זאת אומרת, השעונים מתקנים את עצמם בגוף, מיום הפגיעה כמובן. כמובן שבשבועות ובחודשים הראשונים, שזה השבועות והחודשים הקריטיים למטופל, השעונים האלה יוצאים מיפוס. השאלה, אם אנחנו נצליח בתור קלינאים להזן אותם יותר מהר מאשר שבועות או חודשים. אבל זה עוד נראה לבוא. זה עוד לעתיד.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור אייל ברבאלק, מומחה, עמוד שדרה ומנהל מחלקה אורתופדית א' בבית החולים הלל יפה. תודה לך על השיחה הזו.
הרבה תודה על השיחה, והמשך יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר,
שלום דודו.
יונתן, אתה איש של יהלומים.
בהחלט.
ודאי. אז אני מבשר לך שיהלום צהוב בגודל ביצה, שמסתו כ-550 קראט.
זה דבר נורא גדול.
זה 110 גרמים, חלקי 5. בגרם יש 5 קראט. כן, הוא נחשב ליהלום.
אני צריך לדבר עם חברתי ליז טיילור.
ודאי.
ליז טיילור, שהיא מאוד אוהבת יהלומים.
האם היית עונד יהלום כזה? מסה מוגזמת.
לא, אולי חברתי מרילין מונרו. אני לא רוצה לעשות name dropping.
זה name dropping. אבל אתה מכיר את כל האנשים בתאגיד. אתה גם, השם שלך עלה כמחליף לגאולה אבן. אם כן, היהלום הזה נחשב ליהלום השביעי בגודלו שנמצא במאה ה-21. הוא התגלה בצפון קנדה. הדברים פורסמו בעיתון דה מרקר. מדובר ביהלום הגדול ביותר שנמצא אי פעם באזור. ומי שחצבו אותו הן החברות דומיניון דיימונד וריו טינטו, שפועלות שם בחוג הארקטי, שם מלאכת קריאת היהלומים קשה, גם בשל הקור וגם כי אין דרכי גישה. אנחנו שוחחנו על היהלום הזה עם פרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית.
שלום, שלום.
טוב, קודם כל, יש שם הרבה יהלומים? זאת אומרת, נהוג לכרות או לחצוב שם במקום?
כן, כן, בהחלט כן. אני רק רוצה לתקן, זה לא היהלום הכי גדול שנמצא אי פעם, זה היהלום הכי גדול שנמצא אי פעם בקנדה.
נכון.
יש גדולים ממנו בדרום אפריקה.
היהלום השביעי בגודלו שנמצא במאה ה-21, אולי גם זה לא נכון, אבל זה יהלום מרשים בגודלו.
זה בסדר.
550 קראט, לדעתי זה 110 גרם, זה הרבה ליהלום.
נכון, כן, כן.
עכשיו, מה מאפיין באמת את האזור הזה?
מה שמאפיין את האזור הזה זה שהוא אזור עתיק מאוד. זה סלעים שנוצרו לפני למעלה מ2.5 מיליארד שנה. ובאזורים כאלה בעולם מוצאים יהלומים. אנחנו, למשל, האזור שלנו נוצר לפני, ברובו לפני 600 מיליון שנה. הרבה יותר צעיר מאשר קנדה או דרום אפריקה או ברזיל, דברים כאלה.
זאת אומרת, ככל שהאזור עתיק יותר, ככה סיכוי למצוא שם יהלומים גדול יותר.
זה נכון.
עכשיו, אולי תוכל להסביר לנו על ההיווצרות של היהלומים בקרקע שם?
היהלומים לא נוצרים בקרקע, הם נוצרים בערך 150-200 קילומטר עמוק יותר, וגם עוד יותר עמוק מזה, אבל רוב היהלומים שיש לנו מגיעים מעומקים כאלה.
של כמה קילומטר לתוך האדמה?
בין 150 ל-200 קילומטר מתחת לפני הקרקע.
וואו.
כמה נוצר היהלום.
וואו, בעייתי משהו.
כן, זה וואו רציני. זה המינרל שמגיע מהמקומות הכי עמוקים שאנחנו יכולים לזהות שהוא הגיע מכאלה מקומות עמוקים.
מעניין, אז איך הוא עולה למעלה לאט לאט?
איך הוא עולה למעלה? עם התפרצויות וולקניות הזאת, הוא עולה די מהר, הוא עולה בערך תוך יום מהעומק הזה למעלה, וזה קורה עם התפרצויות וולקניות קטנות, אבל מאוד פיצוציות, שכשהן מגיעות, הן בעצם הן לא בונות הר געש, אלא מרוב שהן עושות פיצוץ, הן חופרות בור באדמה, ואחר כך המשך ההתפרצות ממלא את הבור הזה במגמה שמגיעה, ושם מוצאים את היהלומים.
זאת אומרת, אם אני רוצה למצוא יהלומים, צריך להתקרב, לאתר התפרצויות וולקניות ולחכות שם עם דלי, וגמרנו, ניצחתי.
אם אתה רוצה למצוא יהלומים בטבע, אתה חייב לדבר עם חברת יהלומים שיש לה מכרה, וגם כשתלך למכרה ותבקר ותסתובבו ותחפשו, לא בטוח שאתה ככה בעין באותו יום תמצא יהלום. כבר הייתי בכמה וכמה מכרות, ובדרך כלל בסיור שיש שם הרבה גיאולוגים, ועד היום, או בוא נגיד עד לפני שנה וחצי, אף פעם לא יצא לנו למצוא יהלום. לפני שנה וחצי שתי נשים בקבוצה, כל אחת לחוד, מצאה יהלום. כלומר, נמצאו שני יהלומים בסיור שאני הייתי בו. פעם ראשונה שאני רואה יהלום שמצאו אותו, וזה בתוך המפרה. כן? זהו, יהלומים לא מוצאים ככה סתם מתגלגלים, וצריך לדעת בדיוק איפה לחפש, וגם אז יש מעט וקשה להפיק אותם.
אבל סביר להניח שאם יש יהלומים, הם נמצאים באזורים האלה, אתה אומר, העתיקים. זה כבר קיבלנו רמז.
כן, כן, כן.
גיאולוג. אוקיי, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית. תודה לך.
בבקשה, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר.
יפה.
אנרגיה ירוקה.
כן, מה
איתה? בדרך כלל אפשר לקבל מהרוח או מהשמש, אבל לא תמיד יש רוח, ולא תמיד השמש זורחת.
נכון, אז מה עושים?
מה עושים? צריך לאגור את אותה אנרגיה, ובדיוק בעניין הזה פועלות עשרות חברות. עשרות חברות מציעות היום פתרונות לאגירת אנרגיה ירוקה, ואחד הפתרונות היצירתיים במיוחד הוא פיתוח חדש של חברת ההזנק השוויצרית Energy Vault. אפשר לאגור, הפיתוח הוא אגירת אנרגיה באמצעות קוביות בטון ועגורן, okay. או מנוף. זאת אומרת, הזזה או הרמה והורדה של קוביות באמצעות מנוף. כתבה בעניין הזה פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית. ועל הטריק היצירתי הזה אנחנו שוחחנו עם דוקטור עדי לוי, שהוא מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום, בוקר טוב.
איך אפשר לאגור אנרגיה עם מנוף וקוביות?
אז קודם כל, כמו שאמרת, זה נכון, אנרגיות מתחדשות, היום העולם כולו נע לכיוון הזה של אנרגיות מתחדשות, אם זה הידרואלקטרי ממים, מזרימה של מים, ואם זה אנרגיות סולריות או תרמוסולריות מקרינת השמש, או אנרגיית רוח. ובעצם אנחנו יודעים שבמקרה של אנרגיית שמש ורוח, אין לנו רציפות ביצור האנרגיה, הרוח לא נושבת כל הזמן, השמש זורחת כל שעות היממה, ובעצם גם לא באותה עוצמה במשך כל היום, בצהריים חזק יותר, בבוקר ולקראת הערב קרינה חלשה יותר. לכן, כדי בעצם להגדיל את החלק היחסי של האנרגיות המתחדשות, מה שמדינות העולם התחייבו עליו בהסכם פריז, וגם ישראל התחייבה להגיע ל-17% עד 2030, היום אנחנו ב-2.6% אנרגיות מתחדשות, בשביל לעשות את זה צריך לקדם טכנולוגיות של אגירת אנרגיה.
זהו, באופן כללי, אגירת אנרגיה, אנרגיה חשמלית, אוגרים באמצעות מין סוללה נטענת כזו, נכון?
נכון, יש טכנולוגיות היום שהולכות ומתפתחות בכיוון הזה של ייצור של סוללות, סוללות גדולות, גם בסקאלה של משהו שיכול לתת את הספקת האנרגיה של בית שלם, טסלה וחברות אחרות שמייצרות דברים כאלה, וגם ממש חברות שלמות של מצברים כאלה שאמורות לאגור אנרגיה בסקלות גדולות יותר, אבל עדיין הטכנולוגיות האלה הן לא בשלות ברמה של משק חשמל ארצי. זאת אומרת, אי אפשר כיום לקחת ולאגור אנרגיה במצברים כאלה בצורה שתחתיק כדי להחזיק אחוזים מאוד גבוהים של אנרגיות מתחדשות. וכאן בעצם אנחנו רואים פתרון של אגירת אנרגיה שהוא שונה, פתרון של בעצם שימוש באנרגיה פוטנציאלית. החברה השוויצרית הזאת, Energy Vault, בעצם לקחו
הם מכרו דברים קיימים בחיי היומיום שלנו, קוביות בטון, משהו שקיים הרבה מאוד זמן, עגורנים, מנופים, עם מנוע חשמלי, לא מתקדמות, ולקחו וחיברו את הכל ביחד, באמצעות גם תוכנות שעושות אופטימיזציה של הסיפור הזה, למצב שבו יש לנו מערכת חדשה לאגירת אנרגיה.
וזו השאלה, איך אוגרים באמת אנרגיה באמצעות הקוביות האלה והאגורן?
אוקיי, אז יש לנו אופציה אחרת גם לאגור אנרגיה, אנרגיה פוטנציאלית, מה שנקרא אנרגיה שאובה, שלא יש לנו את זה בישראל, מעלים מים מאגם או מאגר נמוך אל מאגר גבוה, בזמן שיש לנו עודף חשמל או חשמל זול יותר בלילה, ואפשר בלחיצת כפתור להפעיל את המערכת שהמים ירדו מלמעלה למטה.
לשחרר אותם, ואז שוב אנחנו מרוויחים את ה... ככה מפיקים בעצם, שוב מחדש נכון. את האנרגיה, וואו.
נכון, רק ששם אנחנו מפיקים בערך 80%, היעילות היא בערך 80%, כי גם חלק מהמים מתעדים, חלק מחלחלים לקרקע, ויש חיכוך עם הדפנות של המערכת. מה שהחברה הזאת, השוויצרית, בעצם יקרה, מערכת שהם ייצרו, אנחנו לוקחים קוביות בטון, ובזמן שיש לנו ייצור של אנרגיה מתחדשת, לדוגמה רוח או שמש במהלך היום, ואפילו אנרגיה זולה יותר במהלך הלילה, בגלל תעריף החשמל, לוקחים ומעלים את הקוביות האלה לגובה, בונים מהם כמו מגדל לגו, מגדל של קוביות בטון, בצורה מאוד מסוימת, המערכת יודעת בדיוק איזה קובייה היא לוקחת ואיפה היא שמה אותה, ואיך אחר כך היא שולפת אותה בחזרה, כדי שכל המבנה הזה לא ייפול, וזה בעצם הטריק של החברה הזאת, זה בעצם התוכנות והיכולת למידה של המערכת כדי לאפשר בעצם שימוש באותה אנרגיה פוטנציאלית. אז אנחנו מעלים את הקוביות בטון לגובה, ואותן קוביות בטון נשארות כמגדל בגובה, וברגע שאנחנו צריכים להשתמש באותה אנרגיה, המערכת יודעת לקחת את הקובייה, ופשוט אותו מנוף מרזיק אותה עם הכבל שלו ומשחרר אותה, וכשהוא משחרר אותה, אותה אנרגיה פוטנציאלית משתחררת, הקוביה נופלת לתחתית הערמה, לשטח פתוח ליד. אותה אנרגיה מסובבת בעצם את הגנרטור ומייצרת את החשמל מחדש. וכאן אין לנו אובדן אנרגיה, כי אין לנו מים שמתעדים ונספגים, אלא בטון שנשאר כמו שהוא, אין לנו כמעט אובדן אנרגיה, בוא נגיד. ובעצם... השימוש בטכנולוגיה הזאת יכול בלחיצת כפתור ממש בצורה מאוד מאוד מהירה לייצר לנו אנרגיה תוך שניות. כמובן המערכת הזאת זה תלוי בגודל שלה ובאספק שלה, אבל היא יודעת לספק 2-5 מגוואט כרגע המערכות שיש להם, והגירה, יכולת הגירה היא 10-35 מגוואט שעה. עכשיו, בשביל ש... מערכת כזאת, כרגע אנחנו מדברים על חברת סטארטאפ וצריך לייצר מערכת גדולה, אם אנחנו מדברים על משק חשמל, כדי לייצר מערכת שתוכל לאגור אנרגיה בסקאלה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים משהו כמו בין 5,000 ל-10,000 אגורנים כאלה, והם יוכלו לספק את צריכת החשמל של ישראל, זאת אומרת לאגור חשמל ככה שאי אפשר לספק את צריכת החשמל של ישראל במשך 24 שעות, בלי מקור חשמל אחר. זאת אומרת, זה גם מאגר שיכול לפעול גם ברמה המקומית. אם מערכת החשמל שלנו כיום היא ריכוזית, אם אנחנו נפזר מערכות כאלה עם אגורנים באזורים שונים בישראל, ייצור החשמל יכול להיות מקומי, עם אגירה מקומית, באופן שיהיה הרבה פחות פגיע לתקלות ולמלחמות או כל דבר אחר שיכול להשפיע על מערכת חשמל עם הולכה ארצית, ויצריך פחות תשתיות גם, לא יצריך להשקיע כל כך הרבה בתשתית, כי המערכות יכולות להיות מקומיות.
בעיקר מה שאפשר ללמוד מהכתבה הזו היא שבאמת כן עוברים לאט לאט לאנרגיות, מה שנקרא, מתחדשות או ירוקות, אבל כן צריך ללמוד איך לאגור את האנרגיה הזו בצורה יעילה. ולעשות נכון. בשימוש.
נכון, המעבר לאנרגיות מתחדשות נמצא כבר כאן באירופה, אם אנחנו מסתכלים, במדינות אחרות בעולם, אחוזים מאוד גבוהים של אנרגיות מתחדשות, לפעמים זה רק בימים מסוימים, אמנם יש להם לרוב המדינות באירופה יש רשת חשמל משותפת, אז יותר קל להם להעביר עודפים מאחת לשנייה, בניגוד לישראל, אבל יש מגמה באמת בעולם שתחלת
רגע, אתה נעלמת לנו לרגע, אז אם תוכל לחזור למשפט?
יש מגמה בעולם okay. של מעבר מדלקים מאובנים, משרפת דלקים מאובנים, לאנרגיות מתחדשות, והמגמה הזאת הולכת ומתחזקת בעקבות ההתחייבויות שחתמו עליהן מדינות העולם בהסכם פריז. מעבר לצמצום פליטות גזי חממה וצמצום זיהום האוויר, יש לנו כאן עוד משהו שאפילו לא, אנחנו לא כל כך מודעים אליו. המערכת חשמל היום בישראל או במקומות רבים בעולם מייצרת חשמל בעודף, כדי שיוכלו בעצם לענות על שינויים בצריכה, עליות פתאומיות בצריכה, ומשהו כמו 11% מכלל החשמל שמיוצר היום בישראל, בעצם כביכול נזרק לפח, הוא מוערק בחזרה לקרקע. אגירת אנרגיה, של, אפילו של, של אותם 11%, בלי אנרגיות מתחדשות, אותם 11% יכולה לחסוך חלק גדול מאוד מאותם עודפים, ולאפשר גמישות גדולה יותר גם למערכת הסטנדרטית היום שאנחנו מדברים עליה. שיש פה הרבה מאוד יתרונות. אפשר להשתמש זה לא חייב להיות קוביות בטון, זה יכול להיות כל מיני סוגים אחרים של פסולת, אם זה אפר פחם או פסולת בניין או אספלט גרוס אחרי כבישים שעשו להם חידוש. אפשר לייצר מאותם חומרים, מאותו חומרי פסולת, קוביות שיהיה אפשר להשתמש בהם במערכת כזאת. יש פה פוטנציאל מאוד, מאוד מעניין, מאוד גדול, ושימוש בעצם בטכנולוגיה, באמצעים שהם פשוטים יחסית, אבל השילוב שלהם והסנכרון שלהם, המחשוב של כל העסק הזה, הוא בעצם מה שיכול לתת לנו פה פתרון מאוד מאוד מעניין, ששווה לחשוב עליו גם ברמת משק החשמל בישראל.
אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד.
שלום דודו.
יונתן גד לשעבר, ג'אד לשעבר. אם כן, תקווה חדשה בים. כ-195 מינים חדשים של אלמוגים התגלו על ידי מדענים ממוזיאון קווינסלנד שבאוסטרליה. האלמוגים התגלו במעמקי הים, במעמקי שונית המחסום הגדולה, בעזרת צוללת זעירה שנשלטת מרחוק. לדברי החוקרים, חשיפת המגוון הביולוגי מעודדת, לא רק כי מצאו את המינים הללו, כי בין היתר מצביעה על יכולת השרידות של האלמוגים ויכולת השיקום שלהם, כי האלמוגים נפגעים כתוצאה מההתחממות הגלובלית. דיברנו כאן על הלבנת אלמוגים. העצות בורחות מאלמוגים, הם מאבדים צבע ובעצם מתים. על התגלית הזו אנחנו שוחחנו עם פרופסור יוסי לויה, ביולוג ימי וחוקר אלמוגים מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו, ראשית אנחנו פה ושם דיברנו בתוכנית על מצב האלמוגים שהולך ונפגע ברחבי העולם כתוצאה מבין היתר ההתחממות הגלובלית והנזקים האקולוגיים שבין היתר בני האדם גורמים להם.
כן, תראה, קבוצת החוקרים שפרסמה את המאמר הזה לפני יומיים או שלושה, הם מאוסטרליה, מהשונית המחסום הגדולה, ומה שקרה למעשה באוסטרליה וברחבי עולם, בהרבה מאוד שוניות אחרות, זה ששליש מהשוניות האלה באוסטרליה, אנחנו מדברים על 2,400 קילומטר של שונית, שליש מתוך 2,400 הקילומטרים האלה, נפגעו השנה ובשנה שעברה בתוצאה מההתחממות הגלובלית.
וואו, עכשיו מה בהתחממות הגלובלית פוגע באלמוגים? זאת אומרת, איך הם נפגעים?
מה שפוגע זה, תראה, צריך להבין שאלמוגים גדלים באמפליטודה, ברצועה מאוד מאוד צרה של טמפרטורה. לדוגמה, באילת זה מ-20 מעלות ל-26 או 27 מעלות. ועלייה של מעלה או מעלה וחצי צלסיוס, גורמת לבריחה של העצות הסימביונטיות שישנן באלמוגים. העצות האלה מספקות להם סוכרים, מספקות להם מזון, וברגע שיש עלייה כזאת של טמפרטורה כתוצאה מההתחממות הגלובלית, העצות האלה עוזבות את האלמוגים, ואז האלמוגים בעצם הופכים לבנים, מה שקוראים הלבנת אלמוגים.
אז הנה, גם בזכותך למדנו מהו ההסבר מאחורי תופעת הלבנת האלמוגים. הכוונה היא לכך שעצות חיות בסימביוזה עם האלמוגים, וברגע שהטמפרטורה משתנה, הן פשוט נוטשות את האלמוג, והוא הופך ללבן, וכנראה גם ללא יכולת לאכול.
הוא הופך ללבן, ובעצם מת כתוצאה מרעב, תקרא לזה. עכשיו, מה שכל המאמר הזה, ומה שלאחרונה קורה, בכלל במדע של חקר שוניות אלמוגים, זה שהולכים יותר ויותר לשוניות מזפוטיות. וזה מה שגם הם עוסקים. שוניות מזפוטיות זה שוניות עומק אם עד עכשיו אנחנו למדנו את השוניות עד עומק של 30 מטר בגלל בעיות טכניות של צלילה, עכשיו עם התפתחות אמצעי הצלילה והטכנולוגיה של שימוש בגזים בתערובות שונות, ניתן לצלול עד עומק של 120 מטר, ולהשתמש גם, משתמשים הרבה במה שהם השתמשו, ברובוטים תת-מימיים, גם לצילום וגם לדיגום של מיני אלמוגים. אז אני יכול לספר לך בהקשר אלינו,
כן.
שלפני שנתיים אנחנו עשינו באילת כנס בינלאומי, למעשה הכנס השני הבינלאומי לשוניות מזפוטיות, שוניות עמוקות, ובאו חוקרים מרחבי העולם, ובאמת אילת והמכון הבין-אוניברסיטאי באילת הפכו למרכז עולמי לחקר שוניות עמוקות. וכתוצאה מהכנס הזה, בעוד כחודש למעשה יצא ספר שאני עורך ביחד עם עוד שני עורכי משנה על שוניות מזפוטיות ברחבי העולם. כאשר השאלה המרכזית שאנחנו עוסקים בה, או כל החוקרים שעוסקים בשוניות עמוקות, זה האם השוניות העמוקות, השוניות המזפוטיות, מסוגלות להציל את השוניות הרדודות מסכנת היכחדות. כי מה שסיפרתי לך על השונית המחסום הגדולה של אוסטרליה,
כן.
זה קורה בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, בקריבים וביפן, שיש... אני רואה שהטלפון פה מפריע לנו, שיש תמותה נרחבת של אלמוגים, ואז השאלה היא האם האלמוגי העומק שהם נפגעים פחות כתוצאה מההתחממות הגלובלית, יכולים לשלוח לרוות שיתיישבו באזורים הרדודים ובכך לשקם אותם. זאת אחת השאלות העיקריות שעוסקים בהם, וגם אותם חוקרים מצאו למעשה הרבה מאוד מינים שלא ידענו על קיומם קודם, כמו שאנחנו מוצאים באילת. למעשה כל מה שאנחנו מוצאים מ-30 מטר ועמוק יותר, כן. זה חדש.
אז גם יש כאן מציאה של זנים חדשים של אלמוגים, וגם אתה אומר שיש אולי תקווה שהזנים האלה שנמצאים בעומק יצילו את האלמוגים שחיים במים רדודים.
בדיוק כך, מכיוון שבמים רדודים, כמו שאני אומר, ברחבי העולם, יש הכחדה טוטלית. למעשה 25% משוניות האלמוגים בעולם נכחדו כבר.
וואו, זה
כתוצאה
המון.
משינויי האקלים. כן? וזה דבר שאנחנו רואים בעיניים. כאשר התקווה הגדולה זה שבאמת השוניות העמוקות ישמשו כערש הצלה למים רדודים.
וזה באמת תהליך שאפשר לסמוך שהוא יקרה?
אז הספר שדיברתי עליו שיוצא בעוד חודש הוא בדיוק עוסק בשאלה המרכזית הזאת ומביא הרבה מאוד מחקרים מרחבי העולם על האפשרויות שזה קורה. אז בוא נאמר שיש מינים מסוימים שאכן מסוגלים להגיע למים רדודים, לשלוח את הילדים שלהם, נקרא לזה כך, את הלרוות,
כן.
ולהתיישב במים רדודים. ויש כאלה שלא, שהם רק אדפטיביים למים העמוקים. כלומר, הם יכולים להתקיים רק במקרים מינים ספציאליסטיים, כן? שמתמחים על גדילה באזור עמוק. אבל עדיין יש הרבה מאוד מינים אחרים שכן מסוגלים ליישב, וזאת התקווה הגדולה. אז הדבר הזה נמצא במחקר ברחבי העולם, יש בספר הזה פרקים שבאים מברמודה, מג'מייקה, מפורטו ריקו, ברזיל, מאילת כמובן, מיפן, מטיוואן, מהפיליפינים, והרבה מאוסטרליה, מהוואי ועוד ועוד. אז כל המקומות האלה, חוקרי אלמוגים מדווחים על מה יש שם ומה באמת הסיכויים שאותן שוניות עמוקות ישמשו כערש הצלה לרדודות.
זה ודאי מסקרן מאוד. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, הביולוג הימי, פרופסור יוסי לויה, חוקר אלמוגים מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם, בוקר טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, איך יודעים אם מישהו נמצא בסטרס או בעקה,
איך יודעים?
או בסוג של מצוקה נפשית, פשוט צריך להסתכל לו בעיניים. מחקר חדש של אוניברסיטת מיזורי בקולומביה גילה קשר בין האישונים שלנו, ובכלל תזוזת העיניים שלנו, לבין רמת הסטרס שלנו, כמו למשל כשאנחנו צריכים להתמודד עם ריבוי משימות בו זמנית, או עם אירועים לא צפויים. אנחנו דיברנו בעניין הזה עם דוקטור דינה צור, מומחית רשתית ואלקטרופיזיולוגיה של העין. הנה השיחה. שלום לך, דוקטור דינה צור.
שלום, מה שלומכם?
בסדר, אנחנו רוצים באמת ללמוד באמצעותך על המחקר הזה שמוצא קשר בין האישונים שלנו, בכלל תזוזות העיניים שלנו, לבין רמת הסטרס או העקה שבה אנחנו נמצאים.
נכון, אז אני אקדים ואסביר קצת על תגובת אישונים בכללי ומה ידוע עד עכשיו, ואז אני אסביר מה המחקר הזה מחדש.
אוקיי.
אז האישון שלנו הוא למעשה חור קטן במרכז הקשתית, שהוא מאפשר מעבר אור דרך העדשה לכיוון הרשתית. האישון הזה יכול להתכווץ בעזרת שני סוגי שרירים שנמצאים סביבו. הם יכולים או להתכווץ את האישון או להרחיב אותו. כאשר יש כמות אור קטנה, האישון מתרחב על מנת לקלוט יותר, כמות יותר גדולה של אור, וכאשר יש הרבה אור סביבנו, האישון הזה מתכווץ. בגודל השישון נמצא כל הזמן בשליטה של מערכת העצבים האוטונומית, זו מערכת שהיא ביותר רצונית, היא גם שולטת בקצב הלב שלנו, בקצב הנשימות.
כן.
וכאשר יש גירוי של המערכת הסימפתטית, זו בעצם באבולוציה באה משם שכשאנחנו תחת סטרס ולחצים להגיב או מלחמה או בריחה, האישון מתרחף, וזה כדי שיכנס יותר אור לעין ו... תנאי חשיכה ונוכל לראות יותר טוב ולברוח. ושאנחנו במצב נינוח, המערכת הפרסימפטית יותר פעילה, ואז האישון מתכווץ, נוכל לראות טוב לקרוב, לקרוא יותר טוב ולעשות דברים שהם במנוחה. וכאשר מסתכלים האישון, אז בעצם יכולים לראות תגובות לאור וחושך ברמה של מילימטרים, אבל גילו כבר בשנות ה-60 שהאישון גם מגיב לאירועים קוגניטיביים או רגשיים, וזה בקנה מידה הרבה יותר קטן מאשר התגובה לאור. ולאחרונה בעצם יש פיתוח טכנולוגים שמאפשרים לנו לראות שינויים מאוד מאוד קטנים ועדינים ברמת שגודל האישון. ואנחנו יודעים כבר ממחקרים קודמים שאנחנו נותנים למישהו לפתור איזשהו תרגיל מתמטי מסובך, האישון יתרחב כשהבן אדם נמצא תחת סטרס או איזשהו מעמד קוגניטיבי.
יודעים למה זה?
כי בכל זאת המצב, הגוף שלה נכנס איזשהו מצב של סטרס או מעמד, וזה מגרה את המערכת הסימפתטית, והיא גורמת להרחבת האישון. במידה מאוד קלה כמובן.
אוקיי.
עכשיו, מה שעשו במחקר החדש הזה, נתנו לבן אדם לפתוח כל מיני תרגילים, לעשות מולטיטאסקינג, גם ברמות יותר קשות, גם ברמות יותר קלות, ו... הסתכלו על גודל האישון, באמת ראו שכמה שהבן נכנס נמצא יותר לחץ סטרס, גם תנועות העיניים שלו יותר מהירות, וגם האישון שלו מעט מתרחף ביחס לאנשים שנמצאים בתרגילים יותר קלים.
ואפשר לנצל מחקר כזה לאבחון? זאת אומרת, זה משהו שאפשר לפרוט אותו לאיזשהו כלי שמתרגם את השינויים באישונים אבחון של רמת הלחץ שלנו או הסטרס?
אז כדי לצלם את האישון ולקבל את המידע הזאת שהם הפיקו במחקר, צריך להיות בתנאים מאוד סטרילים. זאת אומרת, תנאי התאורה צריכים להיות מאוד אחידים, המרחק שמצלמים את האישון צריך להיות אחיד, ובתנאי מחקר זה נהדר וזה כלי מאוד מדויק, אבל בחיים אמיתיים זה יהיה קשה מאוד לאתר את גודל האישון ולהפיק ממנו משהו.
טוב, בכל מקרה הקשר הזה, אמנם זה נשמע משהו שהוא אינטואיטיבי יחסית, נכון? זה לא מאוד מפתיע, אבל,
נכון.
אבל התוצאה של המחקר היא בהחלט מסקרנת. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור דינה צור, מומחית רשתית ואלקטרופיזיולוגיה של העין. תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. מדוע ישראל מפגרת במרוץ הקוונטי?
מדוע?
בשאלה הזו עסקה כתבה שפורסמה בעיתון דה מרקר. מדינות רבות, כמו למשל סין, ארצות הברית וגם מדינות רבות באיחוד האירופי, הקצו תקציבים משמעותיים למחקר המחשוב הקוונטי. בישראל, פחות.
ואנחנו ניסינו לברר מהו מחשוב קוונטי ומה באמת מצב התקצוב שלו עם פרופסור נדב כץ, פיזיקאי במכון רקח לפיזיקה וראש המרכז לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית.
בוקר מצוין, שלום שלום.
טוב, אנחנו רגע לפני שנדבר על העובדה שלא כל כך מתקצבים את נושא המחקר הקוונטי, מה זה אומר מחקר קוונטי והאם יש לכך השלכות פרקטיות?
קודם כל, בוודאי שיש השלכות פרקטיות. יש כמה סוגים שונים של מחקר יישומי בהקשר הקוונטי. זה מתחיל מתקשורת וחיישנים, ומתקדם עד לדברים היותר, אני יודע, חזיתיים כמו חישוב קוונטי. כל הנושאים האלה יש בהם עניינים פרקטיים. כמובן, תקשורת וחישה אלה דברים שכבר קיימים בשוק וצריך לפתח אותם, וענייני חישוב זה כבר באמת, כמו שאמרת, השאלה מורכבת יותר, כי עדיין אין מערכות עובדות באף מעבדה בעולם, וזו שאלה של עד כמה אנחנו רוצים להיות בחזית של נושא שכולם מחשיבים אותו מרכזי, ואנחנו בכל זאת מדינה קטנה.
אז אולי תסביר לנו באמת מה את ליבת העניין, מה זה אומר מחשוב קוונטי?
מחשוב קוונטי זה שימוש במערכות קוונטיות שהן מספיק מבודדות ומספיק נשלטות, ככה שאפשר לבנות מהן סוג חדש של מחשב שמבוסס על העובדה שמערכות קוונטיות יכולות להיות בו זמנית בהרבה מאוד מצבים, ואם מנתבים את החישוב נכונה, אפשר במקרים מסוימים להגיע להאצה, מה שנקרא מעריכית של יעילות החישוב. ולפתור בעיות ששוב, בתנאים מסוימים, הם בלתי אפשריות למחשבים רגילים.
סלח לי על הניסיון לא שלי לפשט, אבל אם במחשב רגיל יש לנו 0 ו-1, אז מחשב קוונטי יכול להיות 0, 1, וגם חתול שהוא חי מת כזה באמצע, גם 0, גם 1? זה שלושה כן, מצבים? זה העניין?
לא, זה לא שלושה, זה רצף של מצבים שיכולים להיות בו זמנית בין 0 ל-1, אבל זה רק ברמה של טרנזיסטור קוונטי בודד. אנחנו מדברים על מצב שאתה תוכל לשלוט בעשרות, מאות ואולי אלפים של כאלה מערכות קוונטיות, ובו זמנית לחיות במרחב שהוא מעריכית יותר גדול. אקספוננציאלית יותר גדול מהמרחב הרגיל. בזמן שמחשב רגיל הוא נמצא בקונפיגורציה מסוימת בכל רגע נתון, המחשב הקוונטי יכול לבדוק את כולם באופן מקבילי.
ויש היום מחשב שמסוגל לעשות את הדבר הזה?
כן, יש מחשבים קטנים שהם עדיין בפיתוח, אבל הם מסוגלים להגיע לכמה עשרות מערכות קוונטיות, וזה אומר שהם בו זמנית יכולים לבדוק 2 בחזקת כמה עשרות מצבים.
עכשיו, איזה נזק יכול להיגרם לישראל אם נמשיך במדיניות הזו של לא לתקצב את המחקר סביב העניין הקוונטי?
טוב, הנושא הזה, קודם כל, אני רוצה לחדד, כן מתקצבים את המחקר הקוונטי, פשוט עושים את זה קצת לאט. בזמן שב-2016 ות"ת הכריזה על הנושא הקוונטי כנושא חזיתי עבורה, התקציבים עדיין לא הגיעו. פשוט עניינים של מנהל תקין והתנהלות, ועד שזה מגיע זה פשוט עוברים שנים. וישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הפיגור הזה, כשמדינות אחרות החליטו בערך באותו זמן, אבל הכסף שם כבר הגיע לחוקרים ולמערכות שבונים.
טוב, אנחנו
יש תקצוב, הוא פשוט מתחלק לאט.
טוב, זה כמובן מסקרן, כל התחום הזה הוא מסקרן מאוד, זה לא תחום חדש, נכון? כל העניין הקוונטי, זאת אומרת, מדברים על זה כבר כמה, 20 שנה בערך? יותר?
אז בעצם הנושא הקוונטי הוא מנוע צמיחה של כל הטכנולוגיה המודרנית, מתקשוב ומחשוב, ועכשיו אנחנו בעצם 20 שנה כבר מדברים על רמה עוד יותר גבוהה של שימוש וניצול אפשרויות קוונטיות. ובשנתיים שלוש האחרונות חצינו איזשהו רף של איכות בביצועים במעבדות, שזה כבר מתחיל להיות מאוד מעניין מבחינה טכנולוגית.
טוב, מסקרן זה
לכן זה ודאי. עכשיו, לכן אני מדבר איתך בחדשות, כן. ולא כותב מאמרים בלבד.
טוב, אני רוצה להודות לך, פיזיקאי פרופסור נדב כץ ממכון רקח לפיזיקה וראש המרכז לאינפורמציה קוונטית באוניברסיטה העברית. תודה לך.
יום מצוין לכולם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. רגע לפני שנודה לכל מי שעמל על המשדר שלנו, יונתן גת לשעבר ג'אטי, האם יש לך המלצה עבורם?
יש לי. יש סרט שנקרא המרפא הפצוע. זה סרט שמוקרן ב-YES דוקו, והוא עוסק בדוקטור דן פיליפ, שהוא קרימינולוג, ומה שמעניין בו זה, הוא בן 87, והוא מטפל באנשים שהם עברייני מין. עכשיו, מה שמעניין בסרט הזה, זה שיש לו חמלה כלפיהם, וזה דבר נורא מפתיע, כי הוא מדבר עם אנשים שעשו דברים איומים ונוראים, והוא מצליח איכשהו לנסות לתווך את מה שיש לפושעים הנוראים האלה בראש, כדי להסביר לנו את זה באופן רציונלי, מה עובר עליהם. זאת אומרת, ברור שקשה לקבל את זה, אבל הוא מסביר שגם הם עברו פגיעה, ומה שקורה אצלם זה איזשהו גלגול של תקיפה שהם עברו, והאופן שהוא מדבר על זה הוא מפתיע.
מסקרן זה ודאי.
מה שמפתיע עוד זה שהוא עצמו עבר תקיפה כזאת, ולמרות זאת הוא מצליח... בכל זאת, לדבר עם אנשים תוקפים.
אבל שים לב שהוא עבר תקיפה ולא הפך להיות כזה.
נכון מאוד.
זה לא בהכרח...
נכון מאוד. זה הסרט מאוד קונטרוברסלי ואפשר מאוד לא להסכים. אבל מה שמעניין זה האישיות של האיש הזה שעושה את זה במשך 50 שנה.
איפה הוא פועל?
אתה שואל אותי שאלה, אני חושב שהוא כרגע פועל באופן פרטי, והוא עובד כנראה עם בתי סוהר ו... כי כנראה שאופן, בהפוך על הפוך, דווקא האופן הטיפולי שלו, שהוא דווקא מביע איזה סוג של אמפתיה לתוקפים, יש בזה משהו שמנטרל במידה מסוימת דווקא את התוקפנות שלהם, ועוזר להם דווקא להשתקם. זאת אומרת, הוא בגישה הזאת שהעונשים הקשים זה דבר אחד, אבל לפעמים גם האוזן הקשבת, היא גם מנטרלת את ה... את התוקפנות הזאת באיזשהו מקום.
ודאי מסקרן.
אפשר להתווכח לזה, מאוד מסקרן בגלל האישיות שלו.
איפה אפשר לראות באמת את הסרט?
אפשר לראות את זה ב-YES VOD, זה פתוח לכולם בחינם.
כמובן שאתה סיבכת אותנו עם שלל הפלטפורמות, מיד המלצה על
אורנג' טיווי וסלקום ופלאפון טיווי.
וכל הדברים החדשים האלה עם הממירים.
כן. ומזגני אלקטרה טבעי.
ולא חשוב, שמות, עכשיו תזכיר את כל שאר חברות אוקיי.
המקררים
למיניהם. אנחנו מודים לך, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ה, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. האורך שלנו רז חסון, המפיקים הם אבי שמאי, ליטל אמירן, אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני שלומי בן עתיה. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. שיהיה לכם יום, סוף שבוע, לא יום, אלא יום, סוף שבוע. נעים ושקט, אנחנו יהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. להתראות, מבזק, ביי ביי.